בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
היי.
מעניינים.
בסדר.
גם הבוקר הותרו לפרסום שמם של חללי צהל, שהודעה כבר נמסרה למשפחותיהם. ארבעה שנהרגו. רב סמל גדעון אילני, בן 35, מהסהל. רב סמל, מתקדם, סליחה. גם גדעון אילני, רב סמל מתקדם. איתי פרי, בן 36, ממודיעין. רב סרן, אביתר כהן, בן 42, מכפר סבא. ורב סרן, גל בכר, בן 34, מאורנית. יהי זכרם ברוך. ושוב כל בוקר, גם ושוב אתמול שדובר צהל דיבר על קרבות קשים,
כן,
ומרים שמתחוללים, אתה יודע שזה הולך להיות בוקר שנפתח בבשורות איומות.
אני מודה שהיה לי בנסיעה לפה את המחשבה הזאת של איזה יופי, בוקר אחד, ואז איך שהגעתי לחנייה, אני קיבלתי את הפוש שזה עוד בוקר כזה, עוד שמות, עוד אנשים יקרים שהלכו.
כן. גם לפי מה שהבנתי ושמעתי באחד התיאורים, זאת, חלקם נרגו ממטען שהופעל מרחוק. זאת אומרת, בגלל הנסיגה או ההתחבאות יותר נכון של החמאס עכשיו, הם פשוט משאירים מטענים ותצפיתנים מרחוק, וברגע שהם מגיעים, רואים שכוחות צהל מגיעים, ושם פשוט מפעילים את זה בשלט רחוק. אחד הדברים הכי קשים להתמודדות.
נכון.
כי אתה לא רואה, וזה דברים קטנים, יכולים להיות מוכבאים מתחת לכל אבן, וכניסה לפיר ודלת. וזאת הולכת להיות הלחימה בהרבה מאוד גזרות מכאן והלאה.
זאת לחימה מאוד מסועפת.
כן.
כל כך הרבה דרכים, כאילו, לא יודעת, אני חושבת על שכונה, פשוט על שכונה. וגם אני באמת,
זה גם שכונות צפופות.
צפופות, אני נכנסת כל כך הרבה לסנאפצ'אט כדי להסתכל ולראות איך זה נראה, איך זה נראה, מה קורה שם. וזה צפוף מאוד מאוד מאוד.
נזכירו לה רק למי שכאילו לא מופס על זה, שאת עלית על זה.
אני לא עליתי על זה, זה תורצוק וויקלי סינק עלתה על זה.
נכון, שהם, העזתים משתמשים משום מה, מכל הרשתות, יותר בסנאפצ'אט.
נכון.
ואפשר גם לעשות סינון לפי מאיפה הוא עלה הסנאפ הזה.
כן, לפי לוקיישן, כזה ממש אפשר לראות, וגם רואים לפי כזה, כמו שיש מודד חום, שיש צבעים של כזה, אם זה אדום, אז כנראה שיש שם יותר חום.
היטמאפ כזה של...
בדיוק. אז רואים כאילו באיזה אזור מעלים יותר סנאפים. ונגיד רואים שבצפון הרצועה כבר כמעט ואין סנאפים. ואז אני רואה שבחאן יונס כאילו נותנים עבודה. ואני רואה שבאזור רפיח נותנים עבודה. וזה מטורף, כי גם אני מצליבה את אוקיי, יש פעולה עכשיו בחניון, כאילו, ואז אני פותחת, ואז, כן, אני רואה פה נמר, אני רואה פה טנק, וכאילו...
כן, אשכרה, הם מעלים תמונות של הכלים, של הכוחות.
סרטונים! ואני, באמת, אני כל כך... איזה בסה שאני לא יודעת ערבית מספיק טוב כדי להבין מה הם אומרים, כי הם מזמרים שם, כאילו, הם מדברים כאילו מלא, מלא מלא למצלמה, כזה...
פחות סנאפ שזה יותר דואלינגו.
לגמרי, לגמרי.
נראה לי הגיע הזמן לזה.
כן.
אני חושב שחלק מה שאתה אומר על המטענים שמופעלים מרחוק, זה קצת מספר את כל הסיפור של המלחמה הזאת, שזה הרבה יותר קשה להתגונן מפני אויב שרק רוצה להרוג כמה שיותר, מאשר להיות האויב הזה שרוצה להרוג כמה שיותר. זה יותר קל להתחבא ולהפעיל מטען מרחוק, מאשר להיכנס לשכונה צפופה ולתאר אותם עם מחבלים בלי להסתכן. זה גם הרבה יותר קשה להתגונן מפני מתקפת פתע, כמו שהייתה בשבעה באוקטובר, מאשר לייצר אחת כזו. אז זה האי-סימטריה הזאת של לוחמה מודרנית היא...
כן.
היא מייצרת עצב, קושי ומורכבות.
כאילו גם כמו, לא יודעת אם ההשוואה הזאת היא נכונה, אבל זה מרגיש שאנחנו כאילו משחקים בבית שלהם. זאת אומרת, זה כן? מקום שהם...
שזה עדיף אגב במלחמות.
כן, משהו זה
נכון,
רחב בבית.
נכון.
המשחק התחיל אצלנו
אבל
בבית.
אבל כן, כן, אבל את הבית הזה אנחנו פחות מכירים איכשהו עכשיו, כאילו יש לנו את הדרכים שלנו כמובן להכיר ולדעת, אבל כמובן שיש הפתעות, אנחנו לא יודעים איפה יש מטענים או מוקשים.
אחד האנטישמים הכי גדולים בטוויטר, נדמה לי שזה היה ג'קסון הינקל, העביר לפני איזה שבועיים שלושה ביקורת על זה, על ההתנהגות הלא מוסרית של צהל, לא משנה, דברים באמת לא שקריים ולא מעניינים וכזה, והוא גיבה את מה שהוא אומר כי הוא משחק בקול אוף דיוטי, והוא יודע שגם בקול אוף דיוטי זה עבירה מוסרית ולא עושים, כן,
בקול אוף דיוטי,
Call of Duty. ולכן זה בעצם הטיעון שנותן תוקף להצהרות שלו נגד צהל, והדרך שבה הוא פועל וכו'.
זה כמו עכשיו, הטיעון...
זה האיש הכי נעקב בטוויטר, כן? אחרי אילון מאסק, או אפילו אולי יותר מאילון מאסק, זה מטורף. אבל כשצופים בסרטונים, ובאמת כל התפאורות האלה של... עיר חרבה, שעוברים בית חרב, מתוך, אחרי בית חרב, במובן מסוים אפילו, אומרים את זה גם בצהל, החורבות האלה אפילו מקשות דווקא על הכניסה, כי מאחורי כל אבן שנפלה יכול להתחבא מישהו, זה לא רק רחובות ובתים שאתה עכשיו צריך להיכנס ולתאר, שמראש זה קשה מאוד מאוד מאוד. אבל... אבל זה נורא הדמיון של זה למשחקים מהסוג הזה, וזה מצמרר לחשוב ש... בוא, זה לא שאם אתה נהרג פה, אז אתה מתחיל מחדש את השלב, או את ההתמודדות.
כן,
שיש
לך חיים שאתה יכול...
אין ריספון.
אבל השנים של משחקי מחשב ושיפור של הגרפיקה והאותנטיות, ואז כשרואים את הדברים, הגופרואים של החיילים או של המחבלים, זה מצמרר הדמיון, וגם... כן, אני אגיד את זה, כן, באיזשהו מובן, זה עוזר להבין כמה זה קשה, קשה לנהל מלחמה כזאת, שמאחורי כל חור יכול לעמוד צלף, ומאחורי כל, לא יודע מה, חלון שיתרסק יכול להיות מטען חבלה, וזה כל כך כל כך קשה, באמת, עושים עבודה כל כך קשה.
פעם ספרים תיווכו לנו את הזוועות של המלחמה, ואז סרטים תיווכו לנו את הזוועות של המלחמה, והיום זה לגמרי משחקי מחשב. וגם בצורה
היום גם זה המלחמה, מתווכת לנו את המלחמה, אנחנו כבר רואים אותה.
כן.
כאילו מראים כל מיני
גם
סניפט.
גם הסנאפצ'אט.
כן? כן, אבל מראים כל מיני סניפט כזה מהקרבות, וכאילו נגיד, לא יודעת, לוחמי צהל מתארים איזשהו מבנה, ואז רואים איך הם כזה, באמת כמו במשחק מחשב, כאילו פשוט יש את הרגע שבו אתה לא יודע לאן אתה נכנס, ואתה כזה בא עם הנשק, כאילו קודם שם את הנשק, את הרובה, וזה כאילו ממש אני כזה, אוקיי, זה כאילו, אני ראיתי את זה אצל דניאל דמרי, כאילו בחדר שהוא שיחק שם, כאילו, כשהייתי ילדה, כזה. זה מראה שהוא...
כן.
אוף, למה אנחנו צריכים...
למה? נכון, נכון.
די, וזה כל פעם מביא אותי לעזאזל, למה אנחנו כאן, כאילו, מה נתפק? מה נדפקנו כאן עם כל הדבר הזה? כאילו סתם, יצא לראות כזה, את הנסיך הירוק עוד פעם, כזה, ואז אני אומרת, מה אנחנו כאילו נמשיך עם המעגל דמים הזה לנצח? איזה סיוט. אני רוצה, לא יודעת, בואו נעבור כולנו לקונטיקט. I don't know. בואו נחתוך את המדינה.
נשמע לי קר.
זה קר, ישר כולם אמרו לי, אבל קר. אני כזה, אוקיי, בסדר, אבל אנחנו לא נמות. אנחנו כאילו, יהיה לנו מעיל.
כן.
כזה, לא יודעת.
מעיל וכובע צמר, אמצעי התגוננות יותר טבעיים ממיגונית וממד.
כן.
שצריכים להיות לכל אחד.
אני לא אשתתך על הרצפה.
אבל גם אמריקה היא לא... כל כך בטוחה כרגע, כאילו. אמנם מגעיל התפטרה, כן?
פחות, אבל...
כולנו נהיה שם ביחד. וגם כאילו, התחלתי לחשוב על כל מיני דברים. מה, אם נחתוך עכשיו את המדינה, כאילו, כזה פשוט נחתוך, נתנתק ונשוט כאי לאנשהו.
וואו, זה יכול להיות מדהים. איזה דמיון מהמם זה. שמחת עכשיו. כאילו לעשות... לא רחוק גם.
לא!
צריך, נגיד אפילו בקווי הגבול, כאילו שזה יהיה צורה של המדינה, רק כמו חתיכה של פאזל, היא תתנתק מהמזרח התיכון.
אתם באמת חושבים שזה רעיון טוב, שכל המדינה...
ותשוט קצת לכיוון קפריסין, אפילו לא צריך לחצות האטלנטי.
טיפה, טיפה.
קצת, כמו...
זה באמת השאלה, זה ים התיכון.
אנחנו נהפוך לקרוז. כל המדינה תהיה קרוז, תחשבי על זה ככה.
אנחנו מדינה של הגדו.
כל המדינה תהיה קרוז.
המדינה הזאת מדינה של הגדו, וסוף סוף תהיה אלימה בין האווירה כאן למי שאנחנו. אנחנו רוצים לשמוח ולעשות הגדו.
איש קטן עושה קפה.
חד חלק, וגם...
גם אם אנחנו נתנתק כמו חתיכה מהפאזל במזרח התיכון, באמת לא צריך הרבה, 20 קילומטר, בוא נגיד מחוץ לטווחי הטילים, אוקיי?
כן.
100, 200 קילומטר. שתמיד הם ימציאו טילים חדשים יותר טובים. אבל גם הצד המזרחי שלנו יהפוך לחוף. והירדן, עם כל החשיבות ההיסטורית והדתית והארכיאולוגית שלו, הוא סבבה, אבל הוא זורם כאילו, מה... כן?
כן. ים זה יותר כיף.
לא, גם ים
זה יותר כיף. בואו, תחשבו שאתם כאילו הולכים...
אבל ברור לכם שהם יסחו אחרינו, נכון? ברור לכם שהם יבואו להציק הרי. וגם עוד לא דיברנו על החוטים שמסתובבים בים, עוד שזה ים אחר, אבל הם יבואו.
הם יגידו, from the sea to the sea. פלסטיין ולבטרים.
מזהיר מראש, היום, הנה איך שאנחנו מדברים, עוד טילים. איפה זה בצפון? מעלות, פסוטה, כן.
ירוצו אחרינו.
אבירים.
ירוצו אחרינו.
כפר ורדים.
שמעו על התוכנית.
פלייליסט היום זה פלייליסט 50 שנה ליסודי.
יא.
אז יהיה כל מיני שירים ש...
שאתה לא אוהב.
שאני אוהב. כן, ועידית אבשלומי...
שעידית יודעת שאתה אוהב.
זהו, עידית אבשלומי, העורכת המדהימה שלנו, של המוזיקה, כבר בחרה ש... אני רק כאילו פתחתי פה את הפייל במחשב, וכאילו...
וראית את עצמך.
אחד יעלומים.
ראית את עצמך מחייך על עצמך.
אבל חלק מהדברים אנחנו לא נשמע. כאילו כי...
לא, יש מלא פה שירים.
כי יש מלא שירים.
ובתוכנית, לא יודע כמה נכנסים, 5-6 שירים בכל התוכנית. אולי לא נדבר, ואז נשמע מוזיקה.
רק שירים.
אבל כן. אז...
פשוט אין על מה לדבר.
תכף, עם העסקים שלכם, ספרו לנו עליהם, 1-972-99-99, 1-972-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים מקומיים.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יו, עכשיו שזה כאילו פלייליסט... יום הולדת, זה ממש מרגיש אחריות.
כן, זה מחייב.
עכשיו גם שהכרזת שזה שירים שאתה אוהב.
אני דווקא חושב אולי...
מה בא לך?
ללכת אחורה, 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 אחורה. התקליט הראשון שהיה לי אי פעם, נראה לי, זה רדיו חזק של טיסלם.
אשכרה.
די.
זה גם שיר ענק.
זה שיר ענק, כן.
אבל איזה שיר?
זה אלבום מעולה.
זהו, ואני לא יודע... טוב, הנה, אז את זה, הרגשתי נורא גדול לשמוע
רדיו
אותו.
חזק? זה היה לפני שהיית איש רדיו?
זה כמו לשאול אם הדינוזאור
הביצה והתרנגול?
הטירקס היה בתקופה פלנאוליטית. רדיו חזק, זה מאלבום הראשון של טיסלם.
כן.
זה היה ב-82 או 81, משהו כזה. אני הייתי בן 9.
בסדר, לא.
זה היה לפני שהיית ברדיו, אבל היית כבר חזק?
השאלה שלי הייתה, האם, כאילו, החלום שלך...
בסדר, 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 בסדר.
אתה מכיר דינוזאור?
ליהי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי,
היי, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
קודם כל מתרגשת לדבר איתכם. מאוד.
תודה שהתקשרת לי.
תודה
לך. וספרי, בבקשה, על העסק שלך, אנחנו קוראים לכולם לקנות כחול לבן.
כן. אז אני ליהי, אני מעצבת חתונות במקצועי. וגם מעבירה סדנאות נרות ושבירת פרחים סופר כיפיות. את העסק שלי דווקא פתחתי בזמן קורונה, בזמן שדווקא עסקים ככה היו בסימן שאלה. והאמת שגם די קצת מבאס, אבל גם ביטלתי / דחיתי חתונה שלי.
שלך? ביטלת / דחיתי, זה שני עולמות שונים.
מאוד,
ספיל דה טי.
אז כרגע היא נדחתה, אבל קצת כבר ירד לי החשק. בגלל שאני מהתחום, ובגלל שכבר...
סליחה, זה יש מישהו, כן? יש עוד אדם בחתונה הזאת שדחית / ביטלת.
כן, האמת שבן זוג שלי, יונתן, הוא
כן, הוא.
החיים שלי.
הוא, יש לו סי.
זאת אומרת, אבל הוא בתמונה עדיין?
הוא מודע?
כן, כן, הוא בתמונה, הוא פה. הוא כאן כדי להישאר.
אוקיי.
אבל הוא הכי זורם איתי. תשמעו, היינו אומרים להתחתן ב-18 לעשירים. ממש 10 ימים אחרי כל הבלגן. ואז, אתה יודע, עובר הזמן, וכזה... אתה כזה בסימן שאלה, כי מצד אחד אני מאוד רוצה, מצד שני כבר, לא יודע, האוויר מתחיל לרדת, הכל היה סגור, כל הספקים, שוב, בגלל שאני מהתחום הזה, עוד יותר, ההתרגשות הייתה גדולה, הייתה לי ממש חרדה לפני החתונה, ממש רציתי כזה שזה כבר יקרה, שנעבור את זה, בשלום.
יו, אני כן, ממש מבינה.
אז גם העסק שלי קצת עכשיו, תדעת, בירידה. בגלל שאין לך כל כך חתונות, או בקפסולות מצומצמות.
כן. לא, גם זה שאת באמת עובדת בתחום, ואז את כאילו צריכה לעשות את זה, זה... אין נורא מזה. כאילו, אני יודעת גם כי מייטי היא די-ג'יי, די-ג'יי חתונות, כאילו, וכזה.
די-ג'יי חתונות טובה גם. אני הייתי בחתונה שהיא תקלטה בה. היא די-ג'יי טובה.
כן?
כן.
ואנחנו קוראים לכולם לצרוך כחול לבן.
לא, אבל היא כבר לא עושה את זה, כי למען שלום הבית כזה, אני צריכה לראות אותה. אבל אני ממש מבינה את זה של כזה, כזה, לא, אני לא רוצה. לא רוצה.
כן, הכל, כאילו, הפתקים שלי בטלפון, זה כזה ממש ממש רשמת כזה מסודר, אבל גם למדתי כזה לשחרר, ולקבל את מה ש... מה שהגורל מזמן, ואתה יודע,
נזרום
עם מציאות חדשה.
לא, אבל אני רק רוצה לדבר על הסנדלר שהולך יחף. את כאילו מארגנת, מעצבת חתונות.
נכון.
וזה הוריד לך מלעשות חתונה?
לא, אני מדברת רק על החתונה שלי.
חתונות של אנשים,
אני...
ברור, ברור,
טל,
ברור.
מה זה ברור,
טל? אני עבדתי בפיצריה כשהייתי בן 15, והייתי אוכל שם כל יום פיצה, והייתי חוזר הביתה, ואת האמת שגם הייתי אוכל פיצה, אז אני לא יודע כמה דוגמה זאת טובה.
ואני עבדתי בפיצריה כשהייתי בן 17,
כן.
והייתי אוכל כל יום פיצה, ועוד מתגנב למקרר של הפיצה, כדי לאכול עוד פיצה בתוך המקרר, ואני מת על פיצות עד היום.
כן, זה מה שאני אומר.
כן, אבל זה לא חתונות. חתונה זה משהו אחר, זה תחום אחר לגמרי. זה כל כך הרבה... סטרס וכזה, הכל צריך להיות הכי, וגם הדבר הזה שאתם מכינים את הפיצה בבית זה בשביל עצמכם, נכון? אתם מכינים אחרי זה את הפיצה בבית ואתם אוכלים ואתם לא צריכים להרשים כאילו אף אחד, זה פיצה. אבל אם זה החתונה שלכם, זה צריך להיות הסידור פרחים שלך אמור להיות כאילו הדבר הכי מדהים שאנשים ראו אי פעם. אי אפשר עם הלחץ הזה, אי אפשר.
אוי, את כל כך צודקת.
I feel for you.
אני גם, תקשיב, אני בן אדם פרפקציוניסט, ואמרתי, יאללה, לחתונה שלי, אני אשחרר כדי ליהנות. ועבר עוד זמן, ועוד זמן, והתקרב, ובום, זה בסוף לא קרה. ועכשיו את נשארת כאילו עם כדור שלג ענק, שנייה רגע, מה אני עושה עם זה? אז אני אומרת, אוקיי, גם זה יהיה עכשיו אירוע קטן, הכל בסדר. כאילו אני זורמת.
אנחנו אגב עשינו אירוע קטן מאוד, בגלל זה גם לא לקחנו את מייט שתהיה די-ג'יי, כאילו היה לנו די-ג'יי בחתונה.
הייתה
לנו חתונה של 30 איש.
עשיתם פלייליסט?
עשינו, אני אפילו לא חושב, לא, זה היה לפני קורונה, כי אנחנו מקדימים את זמננו.
כיף, אני אוהבת חתונות קטנות.
כן, 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 אני מאוד מבין אותך.
אז רגע, תספרי לנו מה הגישה שלך כשאת ניגשת לחתונה, זאת אומרת, איך את בוחרת
עיצוב? אז קודם כל אני יכולה להגיד שבדיעבד כל הקלות שהצבתי להן, היום חברות שלי, סוג של, ממש יורדת איתן לרמת פרטי פרטים, וכזה שיח נורא פתוח ולא ממקום גבוה, ובסוף אנחנו מדברות על עיצוב, שזה משהו שהוא קוסמטי. נדבר על זה. שזה קוסמטי, זה לא ברומו של עולם. אז אני באה לזה בחוויה שהיא נורא נורא כיפית וכלילה, ולא יותר מדי גורלית. גם בחתונה שלי אמרתי את זה, לא שזה עבד, כזה להרגיע את עצמי, וגם לחתונות של אנשים שבסוף באמת נהפכים להיות חברים. אז יש לי את האינסטגרם ששלחתי לכם.
כן, את האמת שאני חייב להגיד שדברים מדהימים, ממש.
איזה כיף.
ממש, ממש, וזה באמת מה שאת אומרת על איזה מין אסתטיקה כזאת שהיא חסרת מאמץ.
נכון.
זה בדיוק ההפך מהלחץ המיותר הזה.
איזה כיף שמצליח לראות את זה מהאינסטגרם, כי זה באמת מה שאני מנסה לסדר. שגם, בסוגריים, שגם על עיצוב ועל פרחים, למרות שאגב פרחים, גם היום עליית המחירים, אבל פרחים זה העסק העיקר, אבל בסוגריים אני אומרת שגם לא צריך להוציא הון תועפות, זו גם הגישה שלי, על חתונה, על כל ספק. כולם צריכים להתפרנס בכבוד, אבל כן, לא להוציא עכשיו ארגזים של כסף, כי בסוף זה פרויקט והוא לא זול מראש.
הוא לא זול מראש, והוא גם לילה אחד, זה דבר חשוב לזכור. אחרי זה אתה פתאום אומר, שיט, אם היה לי את הכמה, לא יודע מה, מאות אלפים שהוצאתי על הערב האחד הזה, נגיד בתשלום ראשון לקניית דירה, נכון שזה הרבה פחות נוצץ, אבל במבט לאחור, אנשים משתוללים עם החתונות שלהם.
חתונה עושים רק עם ההורים, מממנים אותה.
אבל גם...
מה?
זאת אומרת? יש את ההורים...
חוק?
יש את ההורים ששמים כסף, לא, במציאות שלמנו, אם ההורים שמו כסף, ועכשיו, וגם יש צ'קים, ואתה כאילו יוצא ברייק איבן, אז האירוע הזה הוא שווה את זה.
כן, אבל את אותו כסף ההורים היו יכולים לתת לך לדירה, נגיד, להתחלה של דירה, אוקיי? לתשלום ראשון.
אוקיי, אני אשים סייג, רק אם ההורים ממש עשירים, ויכולים גם לתת לך לתשלום ראשון של דירה, וגם לחתונה.
אני יכולה להגיד לכם שבן זוג שלי הוא כאילו רואה עתידות, ואומר לי, הוא דווקא אומר לי, בוא נצל רגע את ההזדמנות הזאת, שרגע אולי זה בסימן שאלה, בוא ניקח את הכסף, בוא נחסוך אותו, בוא נקנה דירה. אני כזה, אני? אני? מה אני אגיד לקהל שלי? מה אני?
אשכרה. אבל באמת, תקשיבי, זה באמת נראה ממש בסטייל, כאילו, איכותי, מה שאת עושה. באמת, זה נראה ברמה גבוהה.
פשוט יש תמונה שלך מההצעה, בוכה, בוכייה.
מגזרת, צריך לומר, מגזרת.
כן, כן.
לבת אימא להעלות את התמונה הזאת, כי זו באמת התמונה הראשונה ש...
בסדר, אבל מה לעשות? צריך גם להראות שאת כאילו קומיטד.
נכון, כן.
זאת האמת.
זה העסק, ואת לא בורחת ממנו בעצמך.
נכון.
תודה רבה לי.
תודה רבה.
ביי.
בהצלחה.
ואנחנו נשים לינק אלייך, אל האינסטגרם שלך, ואפשר ליצור איתך קשר דרך זה אצלנו, בעמוד פייסבוק שלנו, בקבוצת הפייסבוק, בוקר חדש. על הקו, מאיה, היי.
נכון, ובמעבר חד, היי.
היי, מאיה.
למה מעבר חד? את מארגנת גירושין? כן?
כן, היא מדריכת הורים גרושים, כן.
וואו.
טוב, מדהים.
טוב, יש כאן עריכת תוכן מהרמות הגבוהות.
איזה קרוס.
מישהו עשה את זה טוב.
איליל.
אז רגע, מה זה מדריכת... קודם כל, זה די, האמת, self-explanatory כזה, זה...
כן, אני מדריכת הורים, ואני מתמחה בהורים גרושים, ובפרק בית, ובכל המורכבויות שמגיעות.
אבל הגרושים באים אלייך ביחד, כדי איך לעשות את זה מול הילדים, איך לנהל את זה מול הילדים, זה כזה?
אם הם מתגרשים בטוב, כן.
איזה יופי.
אם הם מתגרשים בפחות טוב, לא.
אז הם באים בנפרד, אם הם מתגרשים פחות?
לרוב בנפרד, לרוב זה כדי לבנות את הבית מחדש, כדי להתמודד עם כל... הילדה הולכת, הילדה באה, לא באה לה לבוא לאבא, היא חוזרת הפוכה מאימא, כאלה.
יו, מה, את מעבירה מסרים? תגידי לה, מסרים.
כן,
בדיוק, בדיוק. אז אני כאן בשביל הילדים. כדי שלא תעבירו מסרים, כדי שתדברו אחד עם השני.
ותקשיבי, אם מסכימים ללכת אלייך, שני הצדדים, אפילו אם הם שונאים אחד את השני, זה כבר התחלה של משהו, של צעד בונה אמון.
כן, היה לי זוג מהמם כזה. אני חושב שבשביל הילדה, הם באו.
זהו, אני חייב להגיד ש... אני מרגיש, זה אנקדוטלי ולא מגובה מחקרית, כן? אבל אני מרגיש שבשנים האחרונות יש יותר ויותר סיפורים של גם גירושים סבבה, כאילו.
אתה צודק.
זה יותר ויותר?
למה זה?
זה יותר וזה אחרת, כי כשאני התגרשתי לפני 10 שנים, נגיד, אז המשמורת הלכה ישר לאמא ואף אחד לא, כאילו לא היה, פתאום יוצאים יותר אבות מעורבים. הדור הבא, כאילו? הוא דור של אבות יותר מעורבים בגידול של הילדים, יותר, באמת, יותר טוב בשביל הילדים, כי יש פה, כבר זה לא אוטומטית, כבר האוטומטי הוא משמורת מסוטפת. ואז בשביל הילדים הם נאלצים להתגרש יותר בסבבה, וזה גם פחות גרוש, כאילו, זה פחות סטיגמטי ממה שזה היה, אבל אוקיי, סבבה, התגרשנו, אז מה, זה לא נורא.
כן.
כן, יש פחות בושה. וכשיש פחות בושה, זה פחות כאילו רגשות קשים להתמודד איתם.
אבל עדיין, יש גירושים איומים.
בוודאי.
מגיעים אליהם מקרים שמשתפות.
וואו.
נעלמת לנו.
דברים איומים.
מאיה, הקליטה קצת השתבשה?
אוקיי, לא זזתי. עכשיו?
כן, אוקיי. אז את יכולה לספר ככה בקצרה על התהליך?
מגיעים, בודקים, ככה עושים אינטייק רציני, לראות מה קורה, מי מעורבים, מה גורם לילדים להרגיש כמו שהם מרגישים. קצת בודקים איפה הבא, איפה ישפיע הילדים בביבה, ומתחילים לבנות איזה תהליך של קודם כל קשר מחדש עם הילדים. והאמת שכשבאים אליי זה כבר
קורה,
התגרשת מהקליטה
ממש, זה הצד שלא משבש.
אני ידעתי שיפה את זה.
תגידי, ככה בממוצע, כמה זמן לוקח תהליך כזה של לייצב גירושין של יחסים סבירים, תפקודיים, שלא מזיקים לילדים?
תפקודים יכול לקחת משהו כמו 6 מפגשים, לא יותר. משהו יחסית קצר.
וואלה.
העניין הוא שעכשיו, באמת בתקופה הזאת, נהיה... אנשים הפסיקו לבוא.
אולי דווקא עכשיו יותר מתמיד צריך להיות בסדר בגירושין, כי הילדים גם ככה...
הילדים חווים גם ככה זוועות.
כן, אי ביטחון, כן.
מתחים והפרעות.
בדיוק הפוך, כי עכשיו נגיד הגרוש במילואים והילדים אצלך כל הזמן.
כן.
או הגרוש צריך ללכת לעבודה, או הגרושה פתאום יש לה איזה חירום. ואנשים מתחרפנים, אבל אין להם זמן לצרוך את השירות הזה.
טוב, אנחנו גם עם הטלפון המשובש, מאיה, מדריכת הורים גרושים, זה נשמע כל כך, כל כך...
אני רוצה רגע להגיד, יש מלא תוכן באינסטגרם שלי, המון עצות, המון מדריכים חינם, רק כדי לעבור את התקופה הזאת יותר טוב, כי זו תקופה קשוחה להלאה. אז גם אם לא בא לכם עכשיו על תהליך והכל, יש מלא תוכן חינמי שאתם יכולים לצרוך.
כן.
ותתגרשו טוב.
נכון.
איך אמרת, חתונה זה יום אחד? גם גירושין זה רק יום אחד. כל החיים אחר כך צריך לחיות עם זה.
זה גם נכון. זה גם תקף על חתונה, אבל לא נקלקל את המשוואה היפה הזאת.
אפשר ככה ואפשר ככה, איך שרוצים.
אז מאיה, אנחנו, איך מגיעים אליך באינסטגרם? או לא באינסטגרם?
איליל אמרה שתשים את האינסטגרם שלי.
סבבה.
יש לך הזדמנות להגיד את השם של האינסטגרם.
יש אתר?
mayahorim.com, ובאינסטגרם אני גם מאיה הורים. מאיה מקף הורים.
וכמובן דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש, אפשר להגיע אליך, זה באמת, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, וזה נראה לי עכשיו אחד הדברים הכי הכי חשובים בהליך של הגירושין.
א', שלא תדע. הלוואי.
כן.
אבל מי שצריך, אני כאן.
תודה, מאיה.
תודה לכם.
תודה, מאיה.
ביי ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי קובו.
היי.
מה נשמע? מזל טוב.
תודה, תודה. מה שלומך?
כן, בוקר כזה של... כל בוקר נפתח לנו בהודעות, אז יש לנו גם חללים נוספים.
כן, דיברנו על זה קודם.
אז אנחנו צריכים כזה, לא יודע, לגלוש לתוך הדבר הזה, אנחנו עוד חייבים להתחיל להגיד שאנחנו... שאנחנו כבר יותר בסדר, אני לא...
כן. שמה, אבל אני חושב שמה שקשה הבוקר, כמובן, כל מוות הוא קשה ושובר, וגם כשזה בכמויות כאלה של 4, אבל זה שכולם גם חיילי מילואים היום, ברשימה של השמות.
המון, המון חיילי מילואים, המון.
זה חיילי מילואים שעזבו את החיים, את המשפחות, את הבתים, את העבודה, את התחביבים, את העולם שהם כבר בנו לעצמם, ובאו להילחם במלחמה הצודקת הזאת, אבל זה לא מנחם אף אחד.
גם אני מניח שחלקם, אם לא כולם, השאירו ילדים, זה...
כן, כן.
לא, בבתי העלמין הצבאיים אתה לא מסמן על הקריות של החללים, נפל במלחמה צודקת או באיזה מבצע מטופש. הם פשוט נעלמים לנו. ובאמת, אנשים מטורף, זה מטורף, זה האנשים הכי טובים, אנחנו... עוד מעט אנחנו הופכים למצב שאנשים טובים יהיה משאב מאוד נצרך במדינת ישראל, ואנחנו מאבדים המון. אבל, כן, כמו שאמרת, מלחמה על הבית. אני חושב שבכלל צריך להסתכל על כל הנושא של המילואים. נראה שחשבנו מוקדם מדי... שאפשר לדלל את כל המערך הזה, שנקרא מערך המילואים, זאת אומרת, עד גיל מסוים, או לקרוא להם כמה פעמים לאורך תקופה ולא כל שנה, ובאימונים אז אפשר לעשות 3 ימים ולא חייבים 17 יום.
זה קצת כמו שקיצרנו את משך השירות של חיילי חובה, נכון?
נכון. עכשיו, זה היה נכון, עוד פעם, זה כל הזמן, אנחנו לא כל דבר, כל עוד פעם טעינו, אוקיי? אבל זה היה נכון לתקופה מסוימת, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי תקופה חדשה, אתמול היה לנו תדרוך, ככה שדיברנו עם בכירים בצבא, ועל פי כל הערכות ותכנון שנת עבודה 2024, היא תהיה שנת מלחמה. זה אומר שכל איש מילואים, שגם אלו שעכשיו נכנסים פועלים ברצועה ונלחמים, הם יקרו בשנת 2024, כל איש ממערך הלוחם יהיה לפחות חודש במילואים.
אבל וואו. איזה מין סוג של לחימה הזאת תהיה? אינטנסיבית כמו שקורית עכשיו? וגם איך זה מגיע עם ההצהרה של ביידן שאנחנו צריכים לסיים את המלחמה עד סוף 2023?
אז לסיים את המלחמה, יש לזה פרשנויות. זאת אומרת, זה כמו שאמרת, איזה סוג מלחמה זאת תהיה, מה שבעצם רוצים לייצר בצהל בישראל, זה משהו דומה למה שקורה ביהודה, בגדה, בתוך הערי הגדה, של הרשות הפלסטינית. זה לא באמת שאפשר יהיה להיכנס עם שני ג'יפים ולעשות מעצר, אבל כן לסיים את המבצע כמו שהוא בכוחות האלה, בסדר הגודל הזה, בעוד עצמה הזאת, אני מניח שבזמן הקרוב שבועות, חודש, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, חודשיים, אבל אחר כך כן יהיה אפשרות להיכנס בכוחות סבירים של חטיבה, גדוד, לא יודע מה, לנקודות שבהם יבינו שמנסים להתאושש בחמאס. זאת אומרת, אם יבינו שעכשיו גדוד מסוים בונה את עצמו, אז כן ייכנסו. זאת אומרת, זה לא יהיה איזה מבצע, הנה מלחמה בעזה, אלא ייכנסו, זה יהפוך להיות משהו שגרתי.
כאילו נוכחות שלנו?
נכון, לא נוכחות בשטח, אבל נוכחות ביטחונית. כן, כן, כן. ממש בשכם, אוקיי?
כן, אבל בשכם יש לך גם שלטון מקומי שם שמשתף איתך פעולה בדבר הזה.
ואם לא יהיה, אז אפשר, אנחנו יודעים להיכנס עם חיל האוויר, זאת אומרת, אם הם לא יביאו...
כן, אבל קובוביץ', הבטיחו לנו שלא יהיה יותר חמאס בתחילת הדרך כאן. ואני אומר את זה בכוונה באיזה מין טון נאיבי, אפילו ילדותי. הבטיחו, אבא ואמא הבטיחו.
אני אתמול אמרתי לכם שאני רואה גם מצב שאנחנו נצא מעזה, כשחמאס שולט,
ובלי חטופים.
בלי הפרמטר ובלי החטופים. כן. וזה לא איזה פסימיות שיש לי. אנחנו רואים שזה אין מישהו שמתכלל מלמעלה את כל הדבר הזה. אבל רק חשוב לי על המילואים להגיד עוד דבר. העובדה שאנחנו נערכים לזה, שמערך המילואים ישרת יותר, הוא יהיה יותר, אף אחד עוד לא בנה איזושהי תוכנית נורמלית לדבר הזה. זאת אומרת, המילואים נקימיצו עוד מעט הביתה, שמסיימו, ולא יעמדו ברחוב ויתנו להם ממתקים, והם לא יקבלו ציורים, הם חוזרים לחיים שלהם. הם חוזרים כל אחד למקום שלו, חלק עם חיים טובים יותר, פחות קשים יותר, פחות קשים, אבל אף אחד עד עכשיו לא מתמודד. זאת אומרת, העובדה שאתה נותן לו עוד 200 שקל, עוד 100 שקל, עוד איזה כרטיס לממדיון, זה לא הפתרון. וגם יש דברים, יש מצבים נוראים. זאת אומרת, אני נכנסתי כן עם חטיבת מילואים, ובאמת פול מוטיבציה, והם כולם ביחד ומלחמים. אבל בסופו של דבר, מה שקורה שם, שהם עצמם המילואים לכם לא אשמים, כן? אבל רואים בקרב שעומדים, שני לוחמים, אוקיי? בפתח של בית ויורים, מחבלים, הם בסכנת חיים. אחד הוא בעבודה מסודרת של מרוויח את ה-25,000 שקלים בחודש, ואחד עבודה פחות עובד ייצור, אוקיי? או משהו כזה שיש לו שכר של 11,000 שקלים בחודש. צריך להבין ששניים האלה חוזרים הביתה, אחד, ולשניהם מגיע, כן? לאחד מקבל, יש גג של שכר. זאת אומרת, אז אחד חוזר הביתה עם 24,000 שקלים, ואחד חוזר עם ה-11,000 שקלים. עכשיו, זה לא קו רגיל, זה לא מבצע רגיל, זה אירוע שהם נשלפו שניהם מהבית. הם שניהם מסכנים את החיים שלהם כל יום, כל דקה, כל שנייה.
אז מה אתה אומר, קובוביץ'?
אני אומר שלא יכול להיות, לא יכול להיות שיש עכשיו בעזה שני חיילים, לוחמים, שהם חברים, אחים לנשק, הם עומדים בפתח, והמדינה לשלם לאחד 24,000 שקלים, ולשני 11, כי זה השכר שלהם. זה לא יכול להיות, אני רוצה כמובן 24 לשניהם, כן?
כן, 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 ברור.
שלא יהיה יבנות.
ברור.
אבל זה לא יכול להיות. זה פשוט לא הגיוני באירוע הזה.
אני אומר, כמובן שהלוואי ששניהם היו יכולים לקבל גם 124, כן?
לא 100,000, אבל...
לא, אני אומר ברמה עקרונית, אבל כאילו כל מנגנוני פיצוי עובדים על סמך, על בסיס מה שאתה מרוויח בשוטף.
אבל אנחנו באירוע שונה, משום שבדרך כלל במלחמות או מבצעים...
והלוואי שהמדינה, שוב, הייתה יכולה לתת מיליון שקל, יצאת מהמילואים, מיליון, תודה רבה.
לא, המדינה יכולה לתת עכשיו להגיד, חברים, תקשיבו, אני לא יודע מי מרוויח 24, ואני לא יודע מי מרוויח 6, אוקיי? אבל אני אומר, אני כמדינה רוצה להוציא אירוע כזה, שאף אחד לא ירד מה-20, בסדר? אבל הפערים הם משמעותיים, וזה יתפוצץ, ואנחנו יודעים איפה זה מתפוצץ, ואנחנו יודעים לאן זה ילך, כי אנחנו יודעים מי מרוויח את ה... באיפה מרוויחים את ה-24,000 שקלים, ואיפה מרוויחים את ה-11,000 שקלים, בהכללה, כן? אנחנו יודעים שזה יותר פריפריה, יותר קשה שכר, אנחנו יודעים שבמרכז מרוויחים יותר, אז ההייטק, אז הבחור הזה עובד בהייטק ומגיע לו, הוא למד והוא עובד ומגיע לו כל שקל מהשכר הגבוה שלו. ובמקומות שבפריפריה יש הרבה יותר קשה...
אתה אומר, אבל ברגע שזה החיים והמוות והגנה על המדינה, זה מנקה את כל המטענים וכל המזוודות שמגיעים איתם לשם. וכולם שווים וצריכים להיות מפוצים בצורה שווה.
באירוע כזה, לא אני רצתי ואמרתי מלחמה לבית ומלחמת העצמאות השנייה, יש פה אירוע אחר, יש פה אירוע שהם נשלפו, יש פה אירוע שהם, המשפחות שלהם כבר 60 יום, הם אפילו לא יודעים מה ההשלכות. אני דיברתי עם קצין במילואים, שיש לו מסעדה, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא מתקשר אפילו הביתה, אומר לי, לא בגלל שאין לי איך, אני מפחד לשמוע מאשתי שהעסק קרס. אומר, אני מפחד לשמוע מה קורה בכלל בבית. עכשיו, אנשים שם לא יודעים מתי הם חוזרים, הרבה פעמים הם אומרים, תקשיב, אני מוכן להיות פה עד שננצח, זה כולם, עם כל הקלישאות המטופשות של הדרג הבכיר אצלנו בצבא.
למה מטופשות? קובו, זה חשוב שהחיילים... אבל זה חשוב שהחיילים בחזית ירצו לנצח, זה חשוב.
אתה ואני רוצים לנצח, וכולנו רוצים לנצח, אבל לחשוב שאתה יכול לקחת אותו 3 חודשים, בלי להגיד לו לאן ועד איפה, בלי להגיד לו איך אתה דואג שהעסק שלו לא יקרוס, שהמשפחה שלו לא נופלת, שאשתו שהיא לבד בבית צריכה להעביר דירה, וזה דברים שאני שומע, והמשכנתא יורדת, והזה יורד, תקשיבו, זה, בסוף זה נגמר כל ביחד, הלוי דווי הזה בין כולם, הוא בסוף יישאר לבד בבית, עם החשבונות, עם המשכנתא, עם העסק שלו עובד כבר 3 חודשים, זאת אומרת, זה שהוא במילואים, זה לא בגלל שהוא במילואים, אין לו אף אחד במסעדה, זה מה שהוא גם מסביר לי.
כן.
זה כי אף אחד לא יוצא עכשיו לבלות, והמסעדה שלו ברמת הגולן. אז מי יישאר איתו? מה, אנחנו ניסע פעם בשבוע להגיד לו, אחי, איזה, כל הכבוד, היית גבר שהיית שם. זה לא מספיק על אבי דבי הזה, זה צריך להבין, מצד אחד זה חשוב מאוד, ואני אומר לכם, הם בפול מוטיבציה. אבל אנחנו נגיע פה למצב שאנשים שירד האדרנלין והם יצאו החוצה והם יבינו שהחיים שלהם המשיכו במקביל באזרחות ואף אחד לא ספר אותם, שאף אחד לא יספר לי עכשיו על עוד 200 שקל ועוד 100 שקל ואיזה כרטיס בעצדה, והילדים שלו יקבלו בטח איזה כרטיס לפסטיבל הבא, לפסטיגל.
שמע, קובוביץ', אתה מעלה פה נקודה מאוד 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 חשובה, חשובה, וחשוב לשמוע את הדעה הזאת. כי זה נכון, אנשים
ושוב, כמו שאתה אומר, היינו רוצים שיתנו 100,000 שקל. אני אומר שאפשר להכניס עכשיו לכל לוחם מילואים שהיה מעל 60 יום רצוף חום מסוים, אוקיי? 30,000-40,000 שקל, בעוד שנתיים, הם לא קשורים לשכר, בעוד שנתיים נבוא, נעשה חשבון, ונראה אם הוא לא היה צריך ויכול היה ושיחזיר. אם הוא היה צריך...
לא, זה גם אני לא אוהב מתווים, לא, כמו בקורונה שנתנו לעסקים, ואז דרשו להחזיר, וזה גמר את העסקים, אגב, שהיה צריך להחזיר אותם, אבל...
זה מקפלט, בטח של בית עם מחבלים בפנים, ושהוא מפחד על המשפחה שלו.
אתה צודק כל כך. קובוביץ', תודה רבה.
תודה, קובו.
תודה לכם.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שעה שנייה של הבוקר. טוב, אני פשוט נפלתי קורבן לטרנד עכשיו.
מה חשבת? חיים תביא דור הטיק טוק לכאן, לא יהיה טיק טוק.
מי דור הטיק טוק פה, אביה? בואי נדבר על זה ששנינו בני 30.
איליל.
אה, אוקיי.
היא לי לגמרי דור הטיקטוק. לא, נכנסו עכשיו, יש לי יום הולדת היום, גם גיל שאני אפילו לא יכול לומר אותו, מרוב שאני לא מבין אותו בכלל, 50, ויש את הטרנד הזה שנכנסים, אני ראיתי איזה סרטון של כמה ילדות, כאילו שנכנסות אחת אחרי השנייה עם מגשים של ממתקים, נכון?
זה מסיבה בצבעים.
כן.
כן,
כן, הם מגשים אחד... שכל אחד הוא בצבע אחר, ומכיל מאכלים, זה לא חייב להיות ממתקים. לפי הבריף שאני קיבלתי.
לא, זה לא חייב להיות ממתקים, כן. זה דברים בצבע.
כן.
כל דבר, גם אם הוא מגעיל, אבל הוא בצבע, נכנס.
אז אילי לועדת הפועל, באה עם סוואטשרט אדום, והכניסה מגע של רק חטיפים ושוקולדים אדומים.
נכון.
אביה אוהדת בני יהודה.
כן, חדש.
כן, אני גם אוהד סוואטשרט.
צובטת לכתום.
כן. חודשיים.
ותום, גם בירוק. לא שמתי לשבת, כאילו... באתם עם זה?
לא, איך באמת זה, זה היה חלק מה...
הייתי עם סוואטשרט, לא באתי עם כתום זרחני. היית רואה את זה, אני חושבת.
היה רואה את זה ואומר, רגע, מה זה, אביה אוהדת בני יהודה, הם מתכננים לי משהו עם מגשים אולי ליום הולדת? אגב, אני לא ידעתי אם אנחנו אמורים להתייחס ליום הולדת של טל בבוקר, אז אני כן אמרתי מזל טוב בבוקר, אבל אז ראיתי שאת לא אמרת מזל טוב, אז אמרתי, שיט, מה, הוצאתי את אחר החברה עכשיו, כאילו...
אבל אני לא ידעתי שאמרת מזל טוב, נכון. אז מבחינתי הייתי כן. ב...
בסדר,
גם מילי לא אמרה מזל טוב בבוקר, וזה כמובן צחיק אותי, כי כאילו אני יודע שתמיד עושה את הדברים הכי מדויקים ומרגשים. עשתה לי פה פיניאטה עם יחיא סינואר, ואני טועה אם כאילו להרביץ לה?
להקרוץ
את הפיניאטה?
ברור שתרביץ. Okay.
בוודאי.
רק אל תצלם את זה, כי אז יהיה כותרת בבי-בי-סי.
ממש. ההתנהגות הברברית של חיילי צהל.
ששדרני של התקשורת בישראל, יואו. חלום.
כן, היו עושים על הפיניאטה, this פיניאטה is a civilian.
civilian פיניאטה. זה גם ניחוס תרבותי של תרבות לטינית.
נכון.
בכלל היית מסתבך.
נכון.
נכון, כי אנחנו קולונייזרס של חגיגות גם.
בדיוק.
בא לי לשבוע את זה. קונטקסט! קונטקסט! וואו.
כן, כן, כן. לא, זה גיל משוגע גם, אני מודה. זה גיל של סבים וסבתות. 50 כבר.
מה? טוב, בוא תגזים.
לא, כי...
איזה סבים וסבתות?
יש.
יש, אבל הם בסדר, אבל הם סבים וסבתות של כאילו גיל... שכזה,
מה זה יש? סבתא שלי התחתנה בגיל 12, ברור שהייתה סבתא בגיל 50. היא
חוטית.
היא חוטית, כן, והיא גם התחתנה עם חוטי אחר, כמובן. כמובן. אז נו, בחיית.
כן.
כן, אבל בסדר, הכל טוב. הכל טוב. כאילו, חוץ מה... זה... כאילו, כמובן, ההקשר של הזמן האיום ונורא שאנחנו חיים בו. אני מראש לא איזה איש של חגיגות גדולות, מעדיף באמת עם האנשים הקרובים אליי ביותר כזה וזה, אבל זה אפילו, אנחנו במלחמה ומתים, וזה נכון שגם צריך לצד זה לשמור על החיים, על זיק החיים, אבל זה מתחושה באמת מחורבנת. חייב להודות, זו תחושה ממש ממש מחורבנת.
לא, זה... אתה פשוט יושב כאן, ויש מאחוריך בלונים.
נכון.
בצבע שחור, ואתה לבוש שחור, ואני כזה, אוקיי.
כן. ככה. נכון, לא שמתי לב, א', שאני לובש שחור, וב', שהבלונים הם דארק, כאילו 5-0.
כן, כן.
אבל, כן. ותכנס נולדתי במלחמת יום כיפור.
נכון.
ב-73. ו...
יו.
כן. זה היה איזה חודש אחרי תום המלחמה, משהו כזה, חודש קצת, אפילו אני חושב שאבא שלי עוד אפילו היה אי שם בסיני כזה. והיום, במקרה לגמרי, ראיתי איפשהו בפייסבוק נדמה לי על הבוקר כזה, שוב הזכיר לי את השיר הילדים של חורף 73, אני לא בדיוק הילדים של השיר, כי בשיר מדובר על הריתם אותנו כשחזרתם מהמלחמה, כן?
כאילו על הבייבי בום.
על הבייבי בום, ואתה כבר כאילו הקדמת את הבייבי בום, כי תמיד אתה הצעד אחד לפני כולם, אין מה לעשות.
בול, אני דור הטיק טוק לפני שהיה טיק טוק.
נכון.
אבל אני כן, זאת אומרת, לג'יט בחורף 73 נולדתי. כאילו באמת, ודווקא בגלל מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, עם אותו מחדל, עם אותו זה איזה מין מעגל מצמרר כזה של ה... כאילו לא התקדמנו לשום מקום, ולא... ואכלנו את המכה הזאת בדיוק סביב היוהרה והשעננות וה... ו... ו... וחוסר המוכנות והתקווה. גם השיר הזה, חורף 73, מדבר על איזו הבטחה לשלום. מילה שכבר, אם יש את גוגל טרנדס, נכון, את הסיכומים השנתיים, המילה שלום, אני לא יודע אם מישהו בכלל חיפש אותה, מתישהו.
אני חושבת שיעל אלקנה היא הרבה לפני החיפושים.
נכון.
נכון. באמת היום פרסמו את החיפושים, האנשים הכי מגוגלים ב-2023. אז במקום הראשון, יעל אלקנה.
כן, שהיא זכתה בזמר במסכה, נכון? נכון. והרבה אנשים רצו כאילו להתאפס על...
כן. כן. I don't know her. השני זה יאיר שרקי, בטח כאילו היציאה מהארון וכזה, ובטח השלישי זה יאיר שרקי בן זוג, I guess. לא סתם, אבל...
יאיר שרקי אבא.
כן. שלישי זה ברונו מרס, שספיק להופיע פה. רביעי דניאל אגרי כמובן, שזה קטע.
מטורף, כי זה רק כלום חודשים.
לגמרי.
אבל מה אנחנו עושים בחודשיים האחרונים, אם לא רק להיות צמודים לטלפון ולחפש דברים ומידע ולצרוך?
וחמישי, שזאת כניסה יפהפייה, דניאל פרץ.
אז זה מטורף שדניאל פרץ כן ונועה קירל לא.
כי את נועה קירל מכירים את דניאל פרץ.
נכון, צריך לדעת מי זה.
כן, גם את ברונו מרס מכירים, ועדיין חיפשו כי רצו לקנות כרטיסים, שגם לנועה קירל היה שני פארקר קון.
לא, אבל אולי גם ברונו מרס רצו לדעת אם הוא עזב או לא עזב, מה קרה איתו, אם הוא ברח, לא ברח, איפה הוא.
נכון, אם ההופעה מתקיימת עוד כאילו בבוקר, אנשים חשבו כזה, רגע, אבל תהיה הופעה. אחותי לא, מלחמה, תתאפסי על עצמך, הוא על טיל בדרך הביתי. אבל כן, דניאל פרץ זה חמוד כי כאילו קצת הספורט נהיה כאן עניין, כל הצעירים של הספורט וזה, וכאילו גם בסוף אני כן חושבת שהזוגיות עם נועה קירל, כאילו זה טוב לכולנו שדניאל פרץ הוא מחופש, כי גם הספורט עלה ביחד איתו. ואם יש משהו שחסר לנו, זה כוכבים בספורט.
נכון, מאוד. אחד הדברים שמעידים על כוכב ספורט, כמה הוא באמת גדול, זה אם הוא מצליח לעשות את הקרוס אובר לקהל שלא אוהב ספורט.
בקאם.
בקאם, כמובן מייסד הז'אנר, גם חיבור עם זמרת.
כן.
ואחד הבעיות כאילו הגדולות של הספורט בישראל, בטח של הכדורגל, שנורא חסרים סטארים. ב-20 שנים, 15 שנים האחרונות, נגיד, חוץ מאירן זהבי, אין אף סטאר. עם סטאר קואליטי כזה שחוצה...
למה אבל?
נגיד היה עומרי כספי, אבל זה כבר יותר ותיק.
ויש טיפה מאור בוזגלו, אבל זה רק בא אחרי.
לא, זה רק אחרי.
זה בא אחרי.
לא, זה בא קצת תוך כדי, כי הפרישה שלו הייתה בעונה כבר 5 כזה, 6.
כן, אבל עדיין.
ומי שוב, מי שמכיר את הספורט, ידע היטב מהנוער, עוד מי זה מאור בוזגלו, אבל מבחינת הקהלים שבחוץ, ויש לזה אפקט, זאת אומרת, אם מישהו כזה, הוא נהיה כוכב גם אצל מי שלא אוהב ספורט, זה ממש סוחב התעניינות בכל הענף. זה מרים את כל ה...
פעם היה כזה, אני חושבת שזה היה כזה פיני גרשון, עם אלי לוי, והיה את...
שמעון גרשון.
שמעון גרשון, סליחה.
פיני גרשון זה היה
כזה. נכון, לא, המשולש. והיה את איציק זוהר עם כזה כולן.
מלא.
מלא בנות.
גם חיים רביבו היה כאילו מוכר מחוץ. זה, ואייל ברקוביץ,
כי זה היה הדור בשנות ה-90.
גם יוסי בן עיון בעצם עשה את הקרוס אובר.
נכון, יוסי בן עיון.
כי כל אחד עם הדבר שלו, כזה, יוסי בן עיון היה ילד פלא כזה, וכל אחד...
כן.
וזה באמת הייתה תקופה של יותר סטאר קואליטי. היום מאוד מאוד חסר. הם נבנים לאט, נגיד, יש עכשיו בדור העתיד את אוסקר גלוך ומנור סולומון.
אבל הם מדברים, כאילו, אני לא יודע איך הם מדברים.
לא, הם אניגמה מבחינתי.
לא, והם גם לא, ומכירים את השמות שלהם, אבל הם לא פרצו. הם עדיין צריכים להגיד איזה מין רומן מתוקשר, או איזה משהו שיקח אותם.
לא, אבל גם פעם היית רואה אותם בתוכניות אירוח.
אבל היום אין תוכניות אירוח.
לחלקנו יש.
כן, אבל בטרום המלחמה.
נו, אז תזמין את אוסקר גלוך, בוא נראה את הרייטינג.
אבל זה העניין, הם קצת שמורים. הם כאילו, הם לא הולכים למקומות האלה, ומדברים ופותחים, ועושים צחוקים וכיף.
מה גם שהם לא בארץ שניהם, בגדול הם משחקים בחול. אבל הם לא מתראיינים בקהלות כבר.
לא, זה מה שאני אומר.
שזה גם תהליך משונה, כי הם מצד אחד לא מתראיינים בקהלות, מצד שני הם ברשתות החברתיות, בשליטתם.
איפה שיש להם שליטה, בדיוק.
מאוד נגישים וזמינים יותר מאיפה.
הם עושים ליפסינק כזה, הם רוקדים.
לא, לא רק, לא רק. כן, כן, כן.
מה, Q&A, שאלות תשובות כאלה?
מנור סולומון, למשל, חברה שלו, עשתה איזה מין ריאליטי כזה, שודר בספורט אחת, זאת אומרת, אתה צריך להיות מראש אוהב כדורגל.
אבל זה בתוך העולם הזה, זה בתוך העולם.
זה גם חלק מהעניין, שנהיה אקוסיסטם מספיק גדול, כדי שהם לא יצטרכו לעשות הקרוס אובר. הם כאילו, הם בעיתונות ספורט, וזהו.
כן. ו...
אז יופי, אז דניאל פרץ...
איך הגענו לזה מלדבר עליי?
ליאל אלקנה, שאגב, זה מעניין מה שאתה אומר על זה שהייתה בזמר במסכה, ובגלל זה חיפשו, כי בעצם היא מחופשת בגלל שהייתה מחופשת.
נכון.
יא, יפה.
תודה רבה, זה התגובות שאני אוהב על בדיחות בדרך כלל.
גם בהופעות אני בטוח שזה פידבק שקעה. לא רק זה, זה גם שלוש שניות שתיקה, עד שנופל להסיום.
אה, יפה.
הוא חכם.
היינו בתום הארון, איך היה יפה.
ושוב תודה רבה, איליל, באמת. לא, היא גם תמיד יודעת לעשות את זה כאילו מדויק.
כן, גם, איליל
גם,
טובה
בדברים האלה. גם בהקשר של התקופה והעת, שזה כאילו בול כזה, וגם כן, עם לא המון מדע. רגש ומחשבה, אז תודה רבה.
חיים שלנו.
חיים. אז גם אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה כאן ונשמע על העסקים שלכם, קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים מקומיים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
נועם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
סליחה, כולנו עם ביסים. בוקר טוב, נועם.
היי, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור, תודה רבה שהעליתם אותי.
תודה שהתקשרת נועם, ספר לנו על העסק שלך, מה אתה עושה?
אני מנתיב העשרה, ואומנם אני, יש לי עוד כמה קובעים, אני גם לומד, אני דברים אחרים, אבל מה שאני רוצה לדבר עליו זה הספרים שאני כותב.
אוקיי.
כתבתי שלושה ספרי מתח ודרמה, שניים יצאו, והשלישי יצא בתחילת 24. ואני עכשיו מאוד מנסה לקדם אותם, ליצור קשר עם גורמים מהתעשייה הטלוויזיונית, לנסות אולי לעניין.
להפוך אותם לתסריטים?
כן.
לסרט או סדרה?
אני מאוד מנסה.
אז אוקיי, אז תתחיל בפיץ'.
פיץ' המעלית.
פיץ' המעלית, כן, כן, כן.
אז קודם כל יש את הספר הראשון שנקרא בין כפות המאזניים. שזה בעצם דרמה, דרמת מתח משפטית, שמתארת, מלווה את כל המאבק המשפטי של מישהו, של גיבור, שהוא בעצם דמות אישיות מקבילה אצל אדם שלוקה בפיצול אישיות, או אישיות המקבילה, בעקבות איזושהי ניסוי תרופתי של תרופה שאמורה להפסיק את התופעות של ההפרעה, ובעצם את הקיום של דמויות כמור, הוא פונה לעורך דין ומחליט לצאת למאבק משפטי, לעצור את הניסוי ולהיאבק על הזכויות שלו.
האמת שהרבה זמן לא הייתה לנו דרמה משפטית טובה, פעם זה היה ז'אנר מאוד מאוד רווח, לא בישראל, אבל כאילו ז'אנר...
זהו, בישראל היה לנו דרמה משפטית?
פמטה.
נכון.
פמטה, שזה לא היה כזה מזמן.
לא, זה היה 3-4 שנים, היו שתי עונות נדמה לי, סדרה טובה.
כן, ראיתי את העונה הראשונה, חן אמסלם, נכון, נכון.
חן אמסלם.
הייתה מדהימה שם אגב.
כן, שחקנית.
כמו תמיד, זה תפקיד מדהים שהיא עושה בכל סדרה, כן.
אוקיי.
איזה עוד ספרים?
נוקב.
איזה עוד ספרים?
אז זה הספר הראשון. הספר השני, הוא יצא ממש ביוני האחרון. אני מניח שאתם מכירים את הסרט ממנטו. אז הגיבור שם...
אז כתבת דומה.
אתה כתבת את ממנטו?
איזה מצחיק עם מישהו.
הלוואי. הגיבור שם סובל מאותה בעיה, בעקבות איזושהי בחור ישראלי, שעלום ופגוע קרה, בעקבות איזושהי פציעה שהייתה לו בצבא, אותה בעיה בדיוק, קשה לו, לא מצליח לשמר זיכרונות ליותר מכמה שעות, יום, יום וחצי, ואיזשהו ביקור שלו עם עוד חבר, שמבקרים חבר שלישי בדרום אמריקה, יש איזשהו אירוע, יש איזשהו נתק ביניהם, ואחר כמה שעות נמחק לו הזיכרון, והוא כביכול מוצא את עצמו במקום זר לחלוטין. לפזר הוא לא כך מבין מאיפה הוא הגיע לשם, הזיכרון היחיד שהיה לו זה מהאירוע האחרון שהיה בצבא ששם הוא נפצע, ולאט לאט הוא מנסה להתחקות אחר עקבותיו, זה נקרא עקבות במים, אבל כל כמה שעות עד שהוא קצת מתחקה אחר עקבותיו ומה קרה לו בשעות האחרונות, שוב נמחק לו הזיכרון, ושוב כביכול העקבות נעלמות במים. מלווה בעצם את כל החוויות שעוברות עליו, החיכוך שלו שם עם אוכלוסייה לא פשוטה, הוא מסתבר שם באזורים של פשע.
אז יש לך איזה משהו עם ענייני הנפש והמוח?
מאוד, כן, זה מוטיב שחוזר בספרים, זה מאוד
מעניין. כי למה?
כי זה עמוק, זה רק לכתוב נגיד ספר מתח זה אחלה, אבל משהו שם באזורים האלה לי לפחות, לא יודע, זה מדליק אותי לכתוב.
אתה מחפש יותר מהעלילה.
כן, וזה
אבל למה אתה אישית נמשך לזה? הרי זה בחירה שהיא בטח נובעת ממשהו אישי שלך.
קשה לי לומר, אני חייב, אני לא ניתחתי את עצמי בכיוונים האלה, למה? אבל
כתוב, יש לך, אני רואה בעברית כבר את שני ספרים, באתר עברית.
שני הספרים הראשונים, כן.
כתוב שאתה עושה דוקטורט בביולוגיה חישובית.
כן, התחלתי שנה שעברה, בעצם אני אחרי השנה הראשונה.
מה זה אומר?
מאז השבעה באוקטובר, אני לא ממש מצליח לחזור לזה, אבל הכוונה היא לחזור לזה.
מה זה ביולוגיה חישובית?
זה אפשר להגיד שיש לזה שני כיוונים. אני באתי מעולם של מתמטיקה, מדעי המחשב, ובעצם לקחתי לכיוון של ביולוגיה שלא הכרתי,
של מחשבים ביולוגיים של כאלה מהעולם הזה?
יש את הצד הזה שחוקר ומנסה בחזון, בעתיד, לבנות מחשבים ביולוגיים. זה לא הצד שאני בחרתי, אגב.
כן.
יש את הצד השני שאומר, בואו נעזר בשיטות וכלים מעולם המדעי המחשב והמתמטיקה כדי להבין מנגנונים ביולוגיים.
שזה אומר שגם יש, וזה גם הרבה מדברים על AI בהקשר הזה, של היכולת לעשות חישובים מאוד מורכבים שלא יכולנו לעשות קודם, כדי לפצח דברים שבכלל לא דמיינו.
כן, זה בטוח, AI תמיד ייכנס שם, אבל אפילו בלי AI, להשתמש בכל מיני שיטות של מדעי המחשב ומתמטיקה, לנסות להבין, כן. לחקור, לצפות איך יפעלו מנגנונים ביולוגיים.
ואתה משלב לפעמים, כן. אתה משלב לפעמים מהמומחיות שלך בכתיבה? כי נגיד יש לא. סופרי מתח ש
אני עוד לא, אני גם לזה, אני רק בתחילת הדוקטורט, ובצד שלי הביולוגיה הוא מאוד טרי לי. אז אני בטח לא מנסה, מתיימר להיכנס אליו, אבל אני נורא אוהב לכתוב את דברים שלא קשורים בכלל לחיים שלי. זה יותר
מסקרן אותי. עקבות במים זה ממש שם יפה, אני חייבת לציין. זה גם כאילו, אני קראתי את התקציר, זה ממש ספר שמעניין לקרוא, כאילו.
עקבות
במים, נמחקות במים עם ה
וזה מז'אנר ההודנית כזה, שאתה צריך כאילו, או שזה משהו אחר. זאת אומרת, אתה זה מהז'אנר שאתה עובד כאילו בראש לגלות מי הרוצח כל הדרך אל הסוף?
לא. פה בספר הזה לא, ספר השלישי כן, אבל הספר הזה זה פשוט מלווה את כל החוויות שלו, שהוא מנסה
אבל אנחנו חווים את החוויות דרך דרכו, או שאנחנו יודעים איפה הוא ומה הוא?
לא, אתם יודעים לגמרי איפה הוא, אבל זה מלווה אותו, וזה מלווה את כל הבלבול כן. שנוצר לו, בגלל שכל פעם הזיכרון נמחק, ואת כל החוויות שהוא מצא את עצמו נזרק לתוכן, הוא כל פעם בגלל שהזיכרון נמחק, אז הוא לא מבין איפה הוא, והוא מסתבך בכל מיני אזורים בעייתיים, עם אוכלוסייה בעייתית, וזה מלווה את כל התהליך הזה.
טוב, נועם, אז קודם כל נפנה אנשים אל האתר שלך בעברית, לקנות ולקרוא את הספרים.
כן, אני גם אשלח קישור
בטח, נשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו.
ואגב, איפה אתה? נתיב העשרה פונה, איפה אתה גר היום?
אנחנו בתל אביב. היינו ממש עד שבוע שעבר במלון, עם רוב האוכלוסייה שפונתה לתל אביב, ועברנו לדירה עכשיו. בעצם עד שיהיה לנו יותר ברור מה קורה.
העתיד, כן. נועם קלוש, נכון? זה השם שם המשפחה.
תודה נועם.
ואם מישהו שומע אותנו ומתעניין אולי להפוך את זה לסרט, סדרה, למרות שהסיכוי מאוד קלוש, כי זה העולם הזה. ככה זה עובד, באמת. צערנו, זאת אומרת, על כף יד אחת אפשר לספור את הסדרות והסרטים שמופקים.
כן, אבל אני חושבת ש
אבל אני מנסה.
חשוב.
לגמרי, ומי שבא ומתמיד וכותב, באמת כותב, לא בא עם איזשהו רעיון.
כן, כן, שאתה בא עם המוצר מוכן כבר.
גם בכלל, שאתה בא כבר עם ספר.
זה עושים. הסדרה שדנה מודן בימה לפני שנה, היא גם הייתה מבוססת על ספר מתח.
כן, נו,
הייתה סדרה טובה?
נו, איך קוראים? זה שם של מישהו, נו, הפקה.
כן, אבירם כץ.
אבירם כץ, זה וואו.
נועם, שיהיה בהצלחה. נשים גם לינק אל העמוד שלך שם אצלנו בקבוצת פייסבוק, בוקר חדש. תודה, תודה, ביי.
תודה רבה, יום טוב, ביי, חג שמח.
חג שמח, דנה, שלום.
היי, שלום, מה נשמע?
היי, דנה.
היי, דנה.
מה שלומכם?
בסדר, דנה, ספרי על העסק שלך.
אז אני אחות וטרינרית, ויש לי עסק לסיעוד וטרינרי עד הבית, כולל מתן שירותי דוג ווקינג וקט סיטינג. בעצם האזורים שאני עובדת בהם הם בראשון לציון, נס ציונה, רחובות, בר יעקב, השפלה בעיקר. אני מגיעה כשהבעלים לא נמצאים או לא יכולים להגיע ולטפל בבעל חיים שלהם, אם הם נגיד עכשיו זה במילואים, אם הם עובדים מהבוקר עד הערב, אז אני מגיעה לטפל. הטיפול יכול להיות כל דבר שהם צריכים ולא יכולים לתת בעצמם, כמו כדורים או לתת את העזרה
שלה. זהו, יש עניין עם תרופות לבעלי חיים, שיש כאלה שממש קשה לתת להם, אנחנו לפעמים נלחמים עם החתולים, זה סיוט.
נכון,
סיור.
זה לא רק להילחם איתם. בתוך...
כן, נכון, ההצלחה של הטיפול בעצם תלויה ברציפות של הטיפול, והרבה אנשים לא מספיקים לתת את זה בזמן או לתת את זה רציף, אז אני מגיעה ונותנת, במיוחד למשל כלבים וחתולים שיש להם סוכרת, זה מאוד הכרחי לתת את הזריקה בזמן, כדי להשאיר אותם מאוזנים. אז אני מגיעה. בנוסף...
רגע, לכלבים וחתולים יש סכרת, כאילו יכול להיות סכרת כרונית? זאת אומרת,
סכרת... כן, כן, זה פשוט זריקות... כן, זריקות לכל החיים, כמו בני אדם. זה לא מקצר להם את החיים, אבל כן צריך לשמור אותם מאוזנים.
אבל גם צריך לפי המנות אוכל להזריק להם?
יש חלק שזה תלוי אוכל, צריך, תלוי מה ההוראות של המרפאה המטפלת. אני בתור אחות לא נותנת את ה, את ה, לא קובעת את הטיפול התרופתי, אבל אני עובדת לפי מה שהמרפאה המטפלת כן. אומרת. וואו. אז בעצם לפי ההוראות שנותנים לי אני מבצעת. Mm-hmm. וכמובן יש את ההוצאה לטיול, שאנשים לא מספיקים ואני מגיעה ומוציאה, מאכילה את החתולים כשאנשים בחול. וזהו.
נשמע אחלה, ממש. מה? נשמע חשוב וטוב וזה.
ממש.
וכיף.
כן, אז כל היום עם בעלי חיים של אחרים?
זה כיף.
כל היום, משמונה בבוקר עד שמונה בערב, חגים, שבתות, אני זמינה.
זה גם יותר מזה, יש לך את החוויה הכיפית הזאת של להיכנס לבית ושהכלב רץ אלייך כמה פעמים ביום.
זה נכון, אבל כן, חשוב להגיד גם שלא כל הכלבים מאוד
לא, כי זה החלק הכי כיף בבעל חיים.
נכון,
אני... שהוא רץ עליך הבית, כאילו כשאתה נכנס הביתה.
כן, תמיד ידעתי שזאת תהיה העבודה שלי, שאני אהיה מוקפת בבעל חיים.
לא צוחקת.
לא, כי אני חושבת על מון שהוא רץ, ואני כזה, יו, תפסיק כבר לקפוץ עליי, כי הוא קופץ על כל אחד שנכנס, וזה, ואנשים נבלים.
נכון, אבל זה מעיק, כי זה כל יום, אבל תארי לך שזה כל מיני כלבים שונים.
אבל אנחנו גם בתקופה כזאת שאנשים לא נוסעים לחול, אז השירות הזה בטח הוא פחות נדרש.
האמת, בתקופת המלחמה, כלומר, החודש הראשון, באמת הייתה ירידה של 70% בעסק, כי אנשים נשארו בבית, או עברו ולקחו את הכלבים איתם, אבל זה שירות שתמיד צריך, אני רואה את זה כבר בחודש השני למלחמה,
כן,
שאנשים חזרו לשגרה,
יופי,
ויחד
יופי.
עם זה צריכים את הטיפול, זה משהו שתמיד צריך, את ההגעה לצאת לטיול, את הדאגה לבעלי חיים. ברור לי, אני יודעת שעכשיו ירד קצת ההיקף של העסק, אבל ברור לי שהלוואי שנחזור לשגרה כמה שיותר מהר.
דנה, אז איך מגיעים אלייך?
מגיעים אליי בעצם... דרך, אפשר ליצור איתי קשר דרך הוואטסאפ, אני יכולה להגיד את הטלפון,
כן?
0525-801-209, וכמובן הכי טוב להיכנס לאתר קודם, ולבדוק שהכל מתאים, והכל רלוונטי, www.houseofjoy.co.il.
אנחנו גם נשים לינק אצלנו בקבוצת הפייסבוק בוקר
כן.
חדש.
כוכבית קטנה לעסק, זה גם עסק שהוא טבעוני. אני, כל המתנות שאני קונה לבעלי החיים, זה תמיד חטיפים על בסיס ירקות.
מהמם.
המדים שלי.
אבל יש לך בעיה אתית אם מישהו משאיר, אומר, תני לו את החטיף בשר הזה כשאת באה?
לא, אין לי שום בעיה אתית, הכלבים צריכים לאכול את מה שהרגילו אותם, כל שינוי תזונה יכול לעשות להם רע.
כן.
אני פשוט מהבחינה שלי, המדים שאני לובשת הם לא מן החי.
יפה, יפה, את נשמעת בן אדם עם מצפן מוסרי מפותח היטב.
אני מקווה.
תודה רבה, דנה, ואצלנו בקבוצת פייסבוק בקרוב. ביי, בוקר טוב.
בוקר טוב, חג שמח.
חג שמח ומולד שמח.
תודה רבה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אז במסגרת הפרויקט של אקו 99 FM, לשמור כל הזמן בתודעה על המאבק להחזרת החטופים, אנחנו יצרנו פלייליסטים. פלייליסטים בשיתוף פעולה עם קרובי משפחה של החטופים, וזה הכל נמצא באפליקציה ובאתר שלנו. ונאמר בוקר טוב לגיל דיקמן.
בוקר טוב, מזל טוב.
היי גיל.
תודה. אתה קרוב משפחה של קרמל גת, החטופה בעזה.
נכון, היא בדודה שלי.
כן, ספר עליה.
אז קרמל בת 39, בעיסוק. אני אמנם רק בן דוד, אבל חברות מספרות עליה שהיא החברה הכי טובה בעולם. שהיא יודעת בדיוק לזהות איזה סוג של דבר הצריכה עכשיו. היא בן אדם באופן כללי מאוד טיפולי, שיודע לתת בשביל אנשים אחרים. ואחד מהדברים שגילינו, גיליתי שזה הרגל משותף שלי ושלה, זה לשלוח מדי פעם איזשהו שיר לחבר או חברה, גם כי חשבתי עליהם באותו רגע, וגם כי זה אולי יתאים להם מאוד עכשיו ברגע הזה. ושתי חברות שלה, לי ורונל, החליטו לעשות ביחד עבודה, לאסוף את השירים האלה שהייתה שולחת, ושירים שלך מיודעים.
זאת אומרת, הפלייליסט שאצלנו עכשיו, שהוא מולנו, שהוא באמת נורן, הוא מאוד מאוד מגוון.
ממש.
זה אוסף של שירים שהיא שלחה את ה... שהיא שלחה אותם לחברים וחברות?
זה בעצם שילוב של זה ושל שירים שאנחנו יודעים שהיא אהבה, וזה סוג של, מבחינתי, מיצג של אמפתיה. זה להסתכל ולראות מה בן אדם אחר רואה ומה הוא צריך, ולעשות את זה באופן הכי איכותי והכי והכי מעניין, הכי מגוון,
זה כל כך אקלקטי, זה כל כך אקלקטי, זה באמת איכויות של עורכת מוזיקלית, כי יש כאן באמת מי Dance Yourself Clean של LCD Sound System, כאילו מהאלטרנטיב של PJRV לאחרית הימים העצו גבוה, לקארדי בי,
לאוטקאסט.
לאוטקאסט, זה באמת, וגם היא דיגרית, כי אני רואה שבעצם יש בפלייליסט את השיר חולה של גיא גיא, שהוא אומן קטן, כרגע קטן מאוד.
כן, כן, בתחילת דרכו ממש, ממש, ממש.
זה אומר ש...
רק אתמול נשמענו שיר שלו, נכון שאת שמת...
כן, זה...
היא מאוד 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 מעודכנת. מאוד. ולכן היא כרגע בעזה, אז אני לא יודע כמה היא מעודכנת היא ברגע זה, אבל באופן כללי היא שומרת על עדכניות מאוד גבוהה, ואני כבר כתבתי גם כששיתפתי את הפלייליסט הנהדר הזה, מי שלא אוהב את הפלייליסט הזה, זה בלי ספק אשמתו, כי...
לגמרי, מאשרת.
זאת לגמרי הגישה.
וואו, זו גישה טובה לחיים גם.
לגמרי.
כן.
ממש אני לא יודע, אני מתקשה לבחור איזה... קודם כל, הלוואי, 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 שתחזור במהרה, ותמשיך להתעדכן במוזיקה.
גם היא תביא.
ולשלוח שירים לחברים וחברות שלה, זה כמובן הדבר הכי הכי חשוב, וזה הולך ונהיה קשה מיום ליום.
ממש. ממש, אני יכול לספר לכם, ברוח האמפתיה הזאת, אנחנו עשינו בשבוע שעבר ביום שישי אימון יוגה, ולא סתם, כי גילינו שזה מה שהיא עשתה עם החטופים שהיו ביחד איתה בשבי.
זהו, היא הייתה, נכון.
וואו, וואו.
היא העבירה להם את הסמות, זה גם לנפש וגם לגוף, הרי צריך לתחזק את שני האזורים האלה, בטח במצב כל כך מטורף ו... קשה כמו שבי.
אבל זה באמת מספר את מה שאתה אומר, גיל, על הגישה הטיפולית שיש לה, והיכולת בסיטואציה כל כך מופרעת של שבי, לראות את מי שהיה איתה. אני בטוח שכשהם חזרו וסיפרו לכם את זה, אני לא יודע איך בדיוק הם סיפרו לכם את זה, אבל אני בטוח שזה נתן לכם גם קצת, לא יודע. תספר לי בעצם איך זה גרם לכם להרגיש.
האמת, הרבה תקווה. קודם כל כי היא שמרה על מי שהיא, ואנחנו יודעים שלעשות דבר כזה זה הדבר הכי קרמלי בעולם. כשהיא שם היא בכל זאת נשארת קרמל. וגם יש בזה אני חושב משהו שמדבר על כמו שאמרנו קודם, אמפתיה והיכולת לראות מישהו אחר בתור אמצעי להפוך לאדם חזק יותר ברגעים קשים. ואני חושב שכולנו קצת חווים את זה עכשיו, בתוך המשבר המאוד גדול הזה, שבו כל אחד מאיתנו חווה משבר אישי, אפילו אם אתם לא משפחה חטופה, או אם לא הכרתם מישהו שנפגע, או משהו כזה, לכל אחד מאיתנו זה היה קשה, ואני חושב שברגעים האלה דווקא לראות פתאום את הצורך של מישהו אחר ולדאוג לו, יש בזה משהו שנורא מחזק. כן. אותך, או אותך. זה מאוד קרמלי, ואנחנו לוקחים את זה כהשראה להמשיך ולקרוא ולדאוג לשחרור לא רק שלה, אלא של כל החטופות והחטופים, כי אם אין את זה, אם זה לא קורה, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
אז נזמין את כולם לשמוע ולהזין לפלייליסט של קרמל גת. גיל, תודה.
תודה לכם.
תודה, גיל. ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו.
הלו.
שעה שלישית.
נכון. אתם צפיתם בסרט נובה? השטג נובה?
לא.
לא, ואני ממש התכוונתי לשבת ולצפות בו, וכבר שמתי אותו, ואז אמרתי, אני לא יודע אם אני יכול לעמוד בזה. ברגע הנתון שבו הייתי, ואמרתי, אני אצפה בו בהמשך.
אני גם מתכנן לצפות בו, פשוט לא הגעתי לזה, ומחר יש לי שעת אפס, אז גם היום אני לא אגיע לזה. אבל אחרי זה, אני אגיע לזה.
לא, גם באמת, ניגשים לזה במין כזה, צריך להיות במצב הנכון לצפות בזה. אני כאילו גם התחלתי לצפות בזה לבד, ואז אמרתי, אני אחכה למייט או לחברה שכאילו נצפה ביחד, ואז היא אמרה לי, אני לא צופה בזה. ואז צפיתי בזה לבד בכל מקרה. תקשיבו. וואו, וואו. קודם כל, זה סרט שהוא מורכב מכל הסרטונים בעצם, שצילמו אנשי המסיבה, גם מחבלי חמאס, כאילו גם יש שם קטעים מצלמות שלהם, תיעוד שלהם.
אבל יש שם מה שנכנס לקטגוריית הזוועות, כאילו?
לא, כאילו, לא רואים...
זה לא גור, זה לא גופות.
זה לא סנף, זה לא סנף, כאילו, וזה מזל, כאילו, שזה לא סנף. יש בסוף איזשהו רגע שבאמת דווקא המצלמה מכוחות המשטרה שגיעו, אבל גם, כן, זה לא גור, זה... אבל האפקט הוא אותו אפקט, הוא פשוט אותו אפקט. לפעמים, כאילו, זה כמו, הרי זה מטורף להסתכל על זה ככה, אבל אומרים שמה זה מתח, אם יש סצנה בחדר ואנשים מדברים, אז זה לא מתח, אבל אם יש אקדח על השולחן, אז זה מתח. ובאמת, אני חושבת שאולי הדבר שכאילו, בעצם את כל הסרטונים האלה יצא לי לראות בטיק טוק, בטלגרם, בזה, זה כאילו סרטונים שחלקנו צרכנו בכל מיני צורות ותצורות. אבל משהו, קודם כל לראות את זה על מסך גדול, זאת אומרת, לא בחוויה הקטנה של הטלפון, כאילו, זה פתאום הרגיש כאילו, כן, קולנועי, אבל עם זאת, כל כך לא.
גם יש עניין של קונטקסט, כי זה גם מה שליאת אמרה לי, כי היא כן ראתה את הסרט, והיא אמרה לי, זה לא שיש קטעים חדשים, אבל אני חושב שכשאתה רואה אותם ערוכים, ובסוף עריכה זה גם אומנות של סטורי טלינג.
כן, יש טיימליין, וגם זה שהדבר הזה מתחיל בעצם בארגונים למסיבה, בהכנות, באנשים ש... בחרו איזה ליפסטיק לשים, ומה ללבוש, ואת הדרך, ואז גם את הרחבה, ובסוף, כאילו, הרבה פעמים אנחנו התחלנו ישר עם הזוועות, אבל מה שמעמיק את הזוועות האלה, זה באמת הפער בין מה שהאירוע הזה היה, לבין איך שהוא נגמר. וזה פשוט חוויה מטלטלת.
יש גם את המיעוט בהם שהם סיפור הצלה. ואני לא יודע מה בסרט, כאמור, עוד לא צפיתי בו, אבל התקווה, אני מניח שבצפייה, שדווקא שם תהיה איזה גאולונת.
גאולונת, או אפילו מבחינתי זה בדיוני, זה שכולם פשוט הלכו לפני שהם הגיעו, או שהם בכלל לא הגיעו, שהם רקדו עד הסוף. כאילו מבחינתי, והתקווה הזאת היא לא נעלמת, היא פשוט לא נעלמת, כי זה כל כך לא אנושי, שאני כל הזמן מנסה כאילו למסגר את זה בצורה אנושית, אבל אין שם אנושיות. וגם כשצופים, אי אפשר שלא לחשוב על תהליך העבודה על הסרט. כאילו, יש משהו בצפייה הזאת שישר שאלתי את עצמי, רגע, מה, מה, מה? הם צפו בכל הקטעים, ואז הם החליטו כאילו מה לשים שם. הם צפו בזוועות בעצם. מישהו סינן כאן גם את הזוועות וצפה. למה דווקא להבליט את הדבר הזה? מה זה הולך? ויש בחירה, לא סתם כל סרטון נמצא שם בזמן שהוא נמצא ובהקשר, וזה אחד מתכתב עם השני. זה באמת מלאכת מחשבת של עריכה.
אני חשבתי על זה גם, על כמה תרעלה הם צפו, מי שערך את זה, כמה עשרות שעות של רעל למזוקק, של רשע אנושי, לפני שבחרו את ה...
הם ממש שילמו מחיר. הם ממש שילמו מחיר נפשי, כאילו, כדי לספר את הסיפור הזה שחובה לספר אותו.
ולמי הם נקשרו, כאילו, וסיפור שפתאום נגע. אבל אני חושבת שדווקא מה שיצאתי איתו חיובי, והתקווה, זה שגם ברגעים הכי מטורללים ומטורפים, היה הרבה הומור.
אצל החוגגים.
אצל החוגגים היה הרבה הומור, ויש שם באמת סרטון שמבחינתי זה תמצית הישראליות, תמצית הישראליות של בחורה שהתחבא שם בשיחים, והיא מצלמת את עצמה כזה סלפי, והיא מחכה את שאולי מהפרלמנט, שהוא בחיצת מכוניות, שהיא אומרת, אני לא יודעת אם יש מסע ומתן לחילוץ. לא יודעת אם מישהו מנהל מסע ומתן לחלץ אותי.
Little did she know.
כן, 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 כן.
זה ב-YES, נכון?
זה ב-YES, יש דוקו, כן.
נובה.
נובה, לצפות, זה אין, צפייה שהיא פשוט חובה.
כן, כן, אני בהחלט אעשה את זה. אני רציתי להמליץ על שני דברים שהם כאילו אסקפיזם, אבל פתאום עכשיו שאני מסדר לעצמי ככה את המחשבות בראש, אני מבין שזה זה מתחפש לאסקפיסטי, אבל בכל דבר יש כאילו מהחרה הזה שאנחנו חיים בתוכו. יש סרט בנטפליקס חדש עם ג'וליה רוברטס, שנקרא Leave the World Behind. זה של סם אסמאעיל, וברק אובמה ומישל הפיקו את זה.
מה?
עם ג'וליה רוברטס ואיתן הוק.
הם קיבלו את העסקת מיליארדים הזאת מנטפליקס, כדי הם הפכו לבית הפקה. אחרי זה, כן.
וזה הסרט הביקורים של ברק ומישל אובמה?
אני לא יודע.
אני לא יודע אם זה הביקורים, אבל בהחלט, זה בהחלט סרט מרשים. הוא גם טוב וגם לא טוב, זאת אומרת, זה תלוי איך אתה בא אליו, אבל הוא כן, הוא מבוסס על ספר שמאוד הצליח. אני לא אעשה שום ספוילר, אבל בגדול, איזה זוג, משפחה, נוסעים כזה לחופש, נגיד מקבילה שלהם לצימר כזה, Airbnb כזה, ליד העיר שהם גרים בה, הם הכי כזה בורגנים רגילים, ואז דברים מתחילים לקרות, נופל האינטרנט, נופל
קליטה.
זה לא אימה בדיוק, זה מז'אנר מה קורה פה, כן? מז'אנר עכשיו, זה כאילו אסקפיסטי, אבל שוב, אני לא רוצה לגלות יותר מדי דברים, וגם, אני ראיתי כבר אנשים שאומרים שזה סרט מחריד, גרוע, אנשים שאומרים סרט מעולה, והסוף ככה, והסוף ככה וזה, אבל פתאום יש הזקה, כן? ואתה אומר, רגע, 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 אתה עושה פאוס בשלט לראות אם זה מבחוץ או מהסרט, יש שם הרבה רגעים כאלה שאתה אומר, זה נכתב כמשהו בדיוני, אבל זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אני חושב ששווה לראות את זה, זה בהחלט שווה לראות את זה.
זה בדיוק העניין של בשולי הדברים, שכאילו אנחנו רואים בשולי הדברים, אז יש כאילו את הסדרה החדשה וזה, אבל כן, בשולי הדברים יש כמובן את הדברים שפשוט מטילים צל על הכל, וצובעים את הכל.
וכן, זה מעגלי, ככל שאתה מתרחק לשוליים, אתה חוזר למרכז. ועוד משהו שהוא כאילו גם יותר אסקפיסטי אפילו, כי הוא ממש מסוג מעולם הבדיון. זה בנטפליקס הסרט הראש עם ג'וליה רוברטס, זה בדיסני, מונארק, Legacy of Monsters, זה כאילו מין המשך לגודזילה, סדרה.
אוקיי.
הם לקחו את גודזילה דיסני ועשו מזה. עכשיו.
זה מצויר?
לא, עם אנשים. אוקיי. אנשים.
והגונזילה?
הגודזילה היא כזה לייב אקשן כזה, אני יודע, זה מחשב, כן. אבל זה לא מצויר.
אנשים גם.
וואלה, זה אחלה.
כן?
כן.
כן?
כן.
מה, זה מצחיק? זה כיף?
זה כיף. זה לא מדהים, אבל זה ממש אחלה, ואני מחכה משבוע לשבוע לפרק. לא כוסס את ציפורניי, כן? אבל זה פן ו... ועובד, עובד. בוא נגיד, סדרה שעובדת, זה לא מעט לבקש בימים אלה.
לגמרי.
זה הרבה מאוד בימים אלה.
ואני מודה שאפילו לא ראיתי את גודזילה, את הסרט מ-2015, נדמה לי, שהוא יצא.
אבל ראית איזשהו גודזילה?
לא, אף גודזילה.
גם אני לא, אתם יודעים? אני גם לא חושב. אולי נעשה כזה השלמת קלאסיקה של גודזילה, ואז נדבר עליה.
יש לי הרבה קלאסיקות שאני צריכה להשלים לפני.
כן, בתור של הקלאסיקות.
קודם כל גודזילה. קודם כל, לפני הכל גודזילה. יש לי גם המלצה קטנה, כאילו המלצה קצת תרחנית, אבל אני מה זה עומד מאחוריה? כי הדבר הכי חכם שעשיתי בשנים האחרונות מבחינת תוכן, זה מנוי לאטלנטיק.
אוקיי.
זה, בואו, לא המצאתי, האטלנטיק, זה מגזין אחד מהגדולים, אבל בחודשיים האחרונים, מאז השבעה באוקטובר, אתה מתאכזב מהרבה מאוד כלי תקשורת אמריקאים, בטח כאלה עם נטייה ליברלית, אבל לא מאטלנטיק. הם ממשיכים להיות מדויקים ממש מצד אחד לבקר את מה שצריך לבקר, כשצריך לבקר בהתנהלות ישראלית, אבל לא לשכוח לרגע מי הרעים ומי הטובים, לא משתתפים לשנייה בפסטיבל הגזלייטינג שאנחנו עוברים מהתקשורת האמריקאית והבינלאומית בכלל, וכמו תמיד יש להם את הכותבים הכי טובים, את הרעיונות הכי טובים, אפילו ברמת האילוסטרציות לכתבות, זה תמיד הטופ של הטופ של הטופ של הטופ, ומי שיש לו חבר סטודנט אמריקאי, אז זה גם די משתלם. אז כאילו, זה ממש שווה. זה ממש שווה.
מאמן?
האטלנטיק.
אוקיי, זה לקרוא.
כן, זהו, זה לקרוא.
זה בהחלט לקרוא ומאמרים ארוכים גם.
כן, זה אחד בחודש, אתה תספיק. אבל זה המאמר האחד הזה שווה את זה.
איזה שיר.
טוב, די, זה האחרון בפלייליסט, העשור השישי לחיי, מתחיל היום.
מזל טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, בוקר טוב.
מה העניינים?
בוקר טוב. מה העניינים? מה קורה רגיל?
ממש, תחיל לדבר רוסי.
בוקר טוב, מזל טוב. בפודקאסט אני עונה לשאלה מה העניינים.
בפודקאסט Weekly Sync.
בפודקאסט Weekly Sync.
שאת מגישה.
רגע, את מגישה את הפודקאסט.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. אני עונה פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי.
שמת לב שהכנסתי לך את זה יום אחד?
מה, התרגשתי בטירוף.
לאביה יש קטע שהיא שומעת פודקאסטים של אנשים פה, כדי לצאת חברה טובה.
נכון.
וצופה בתוכניות טלוויזיה.
וצופה בתוכניות טלוויזיה של חברים פה, כן, כן.
עד שגם אני אגשים את עצמי במשהו.
אני רואה את כל הסטוריז שלך.
חיים שלי.
אנחנו הבוקר עם מיטב חדשות ה-AI. יש הרבה דברים שקרו בשבוע האחרון, ואנחנו נדבר על כולם. נתחיל עם הדבר הכי משמח, פדיחה של אילון מאסק.
איזו מהן.
עוד אחת לאוסף. גרוק זו המערכת כמו ChatGPT ש-X מפתחים. היא הושקה לפני כמה שבועות. אמור להיות לדאטה מצוין, נכון? היא יושבת על הבסיס של טוויטר, אמור להיות לה הרבה מאוד טקסט.
על ה-fire hose, מה שנקרא.
לגמרי.
למרות שאני כבר יכול לחשוב על חיסרון אחד ענק.
כן.
הרי טוויטר זה רשת של שקרים. אז אם ה-AI בנוי על שקרים, גם התשובות שהוא ייתן הם שקרים.
כן, אבל הוא אמור להיות מספיק חכם כדי לדעת, הרי גם בסוף הרוב שם זה לא שקרים.
אתה נכנסת ל-X לאחרונה?
כן, רוב מה שאתה רואה זה שקרים, רוב מה שמראים לנו.
האנשים הכי נעקבים בעולם בטוויטר, הם שקרנים.
אבל עדיין מבחינת נפח הציוצים, לא יודע.
לא, יש לנו בעיה ברשתות חברתיות ששקרים, זה בדרך כלל מופץ יותר טוב מאמת, אז באמת חלק מההבטחות של המערכת הזאת זה שהיא תהיה אנטי-ווק ואנטי-פוליטיקלי קורקט, ותוכל להגיד את מה שצריך להגיד, ואכן, ממש כמה ימים אחרי שהיא הושקה, מישהו שאל אותה איך באים ילדים לעולם, והיא ענתה, או, בן אדם חמוד, זה תהליך מופלא שנקרא להיז, והסבירו ממש את הדבר, ואילון היה מבסוט על התשובה הזאת, ולינדה יקרינו, המנכ"לית, גם שיתפה אותה, הם היו מאושרים מהדבר הזה, וסם אלטמן הגיב על זה, ואמר, תשמעו, אתם בכלל לא צריכים את גרוק, פשוט תבקשו מצ'אט GPT לספר בדיחות אבא, ואתם תהיו מסודרים. ומה מסתבר? חוקר סייבר השתמש בגרוק כדי לחקור איזשהו מלוור שתעזור לו לכתוב איזושהי נוזקה, איזושהי תוכנה זדונית, וגרוק ענתה לו, אני מצטערת, אבל מה שאתה מבקש, הוא נוגד את המדיניות של OpenAI.
יו!
מה זה אומר?
שזה יושב על אופן AI?
מה זה אומר? כן, זה החשד שזה מעלה, והחוקר אמר שזה קורה לו המון, במיוחד כשהוא מבקש לייצר קוד, וזה באמת מעלה את החשד שגרוק היא פשוט עטיפה.
זאת אומרת, הם לקחו את OpenAI, שבבסיס שלה אמורה להיות open, הרי זה כאילו...
וכולנו יודעים שאילון מאוד כועס על זה, שלא open, הוא היה הרי מעורב בדבר הזה.
לעשות סקין ל-ChatGPT?
זה החשד, למרות ש...
ChatGPT היו אמורים לראות אם הם מקבלים כל כך הרבה קריאות, כי הרי היום גם אתה יכול לבנות קליינט שמשתמש במנוע של OpenAI בתשלום.
כן, אבל זאת אומרת, האם ב-ChatGPT בדקו האם יש הרבה גישות מגרוק אליהם?
אז הם לא, אני מניחה שזה לא מידע שהם מפיצים, וגם בסך הכל אם זה קורה ל-OpenAI זה על הכיף.
הכי טוב.
מני מזומני.
הטענה של XAI, החברה שמפתחת את גרוק, זה שהאינטרנט מלא באוטפוטים שיוצאים את ChatGPT, ולכן בתוך הדאטה הזה שמגיע לתוך המנוע של גרוק עצמה, מגיעים גם משפטים כאלה.
פעם הייתה סדרה שקוראים לו מלקום באמצע, והיה פרק שנפתח בזה שהוא מספר שבסוף שבוע הם אוכלים עוגת שכבות של כל האוכל שהיה מתחילת השבוע. ואז הוא מראה את העוגת שכבות של השבוע, ומראה שיש שם אפילו שכבה אחת שזה עוגת השכבות של שבוע שעבר. זה קצת מה שאת מספרת. ברגע שיש אאוטפוטים מ-OpenAI, מ-ChatGPT, שנכנסים לתוך הדאטה שמזין את המודלים האלה, אז זה קצת עוגת השכבות של שבוע שעבר.
כן, מאוד יכול להיות. נשמע כמו תפריט של חדר האוכל, של הקיבוץ שבו גדלתי. גם אמזון נכנסים לאירוע של הבינה המלאכותית. הם הכריזו, היה להם אירוע מאוד גדול בווגאס, רינבנט. זה האירוע של AWS, בעצם חטיבת הענן של אמזון, והם הכריזו על Q, שזה פתרון הבינה המלאכותית שלהם, שהוא ייעודי, הוא דומה לקו-פיילוט של מייקרוסופט. בעצם הוא פתרון ארגוני שהייעוד שלו זה לעזור לאנשים בעבודה שלהם, לעבוד עם תוכנות ארגוניות. הוא משמעותית יותר זול, עולה $20 בחודש לעומת 30 של מייקרוסופט, והוא עובד עם כמה מודלים. מה שמעניין זה אף מילה על אלקסה, שממשיכה להיות מפותחת בחטיבה אחרת. כל מי שקצת מבין יחסים בתוך קורפורט, הייתי יכול רק לנחש כמה דם רע בטח זורם שם. כמה דחקות על אלקסה מריצים שם. כן, זה...
כי בעצם הדור הקודם של הפרסונל אסיסטנט פתאום מרגיש לנו כמו חבורה של סתומים. סירי לא יודעת כלום לעומת ChatGPT.
כי הם לא באמת חושבים כמו AI. הם פשוט יודעים לענות על מקרה ספציפי שנשאלים עליו. ואולי לעשות איזה ניתוח מאוד מאוד בסיסי וחיבורים.
גם בגלל שיש להן יכולות של אשכרה פעולות בתוך המכשיר, אז מאוד מצמצמים את מה שהן יכולות לעשות מלכתחילה.
אני בעד אלקסה, אבל
היא חמודה, אני גם בעד.
אני בעד, זה כאילו דוד נגד גוליית כזה. כאילו, אני
יש לך אלקסה בבית?
לא.
יש לך מישהו מכן?
יש גוגל הום.
ומה אתה עושה איתו?
המון.
כן?
כן, קודם כל אני שולט בבית, עם אורות, הדלקה, המון שאלות כאלה ששואלים אותו. גוגל הוא יותר חכם מאלקסה בשיחה איתו.
תראו, לי יש אלקסה, אני מפעילה את הטיימרים ושומעת את הרדיו ומוזיקה, שזה דברים שקשה לעשות מהם כסף, זאת אחת הבעיות. וככל שה-ChatGPT עכשיו בגרסה המובייל שלו, אפשר לדבר איתו, הוא מדבר מדהים. חוץ מזה שבעברית יש לו מבטא אמריקאי, שזה קוריאה, זה קוריאה.
פשוט אלקסה היא בגבול הטעם הטוב.
אבל ברגע שזה מוטמע במכשיר, כזה אלקסה או גוגל הום, זה יותר נוח.
נכון.
יותר נוח מאשר...
זה גם יותר רווחי לתאגיד.
אין ספק, נגיד מילה רק על האירוע הזה של אמזון, שלא הייתה שם אף מילה על זה שיש עובד AWS.
נכון, חטוף.
חטוף בעזה, שהיה חלק גם מהצוות שעבד על אחד הצ'יפים שהם השיקו באירוע עצמו. אף מילה, בתוך וגאס עצמה, שחרו מסעיות עם מסכים, עם התמונות שלו, עם השם שלו, עם תמונות של החטופים.
אלקסה, מהי פחדנות?
לגמרי.
לא, יש שם איזה רציונל שמסבירים אותו, נכון? כן, כאילו שזה לא דווקא עושה את העבודה הפוכה.
אוקיי.
מרגישו כאילו בשירות התאגיד האמריקאי כזה, אבל זה נשמע יותר מהכל כמו אנחנו לא רוצים להכעיס את שאר העובדים שלנו, פלוס את הלקוחות שלנו, בהיותנו החנות הגדולה בעולם, ונותן את השרתים הגדולה בעולם.
אז זה שמו אלקס טרופנו, ואנחנו חושבים עליו.
כן.
חוץ מזה, גוגל השיקו.
היו צריכים באמזון לשנות את השם של אלקסה לאלקס לפחות לפרק זמן עד שהוא חוזר.
וואי, נכון. מה שעוד קרה באירוע הזה,
קצת ציני הייתי אומר.
כן, אבל לפחות שיזכרו שהוא שם, שתהיה הכרה בזה.
כן,
אבל אולי אנחנו רוצים להצמד למנצחים, שזה כרגע קיו אנחנו של AWS. גוגל בתוך האירוע הזה עשו קטע וסחרו פרסומת על הספיר. דיברתם על זה?
כן, הכדור הענק הזה בלס וגאס.
אז פשוט שבעצם כל החלק החיצוני שלו הוא מסך פרסומת ענק, שגוגל סחרו אותו כדי לספר על שירותי הענן שלהם בדיוק ברגע.
זה הולך לקרות הרבה, אה?
לגמרי.
כן, יש להם הרבה יותר מדי כסף והרבה יותר מדי ילדותיות.
אצלנו יש את הבלון
של פארק הירקון.
נכון, לפעמים יש פרסומת, ושתדעו לכם, אי אפשר לעשות על הלמעלה של, אי אפשר לעטוף אותו לגמרי, אפשר רק לעשות סטריפ.
את ביררת את זה?
כן.
מה רצית לפרסם?
רציתי שהיה סאוט פארק.
מזל טוב לטל.
שהיה סאוט פארק, רציתי לשים את הפרצוף של, כשעבדתי בקומדי סנטרל, רציתי לשים את הפרצוף של קארטמן על הבלון.
האמת מדהים.
כן, אבל אי אפשר, זה היה בלי הסוואטשרט, זה היה כאילו רק...
וגם גוגל השיקו את ג'מיני.
נכון, ג'מיני, שזה המנוע שהם פיתחו, הם נכנסים מאוד מאוחר למשחק. חלק מהשאלה הייתה אם גוגל בכלל רוצה להיכנס לדבר הזה, או שהיא גוררת רגליים בכוונה, כי זה ממש משבש לה את המודל העסקי המרכזי של החיפוש בגוגל, ואנחנו רואים שהם נכנסים למשחק, עושים ככל הנראה עבודה מאוד טובה, עשו כל מיני מבחנים, ורואים שהתוצאה שלה מדדה ממש בקצת מאחורי צ'אט ג'י-פי-טי. יש לי חבר יזם שביקש מג'ימיני שיעשה ניתוח עסקי לחברה שלו, והוא אמר שהוא קיבל תוצאות מדהימות, כולל חלק מהתוכנית העסקית שהם מתכננים בחברה לשנת 2024. הוא יכל להקיש ולנחש לבד. הדבר הזה מושק עם פדיחה קטנה, הוא מגיע עם פרומו מאוד מאוד מגניב של מה שמיוחד בג'מיני, זה שהוא מסוגל לקבל כל מיני אינפוטים, גם ויזואליים, גם לראות דברים ולנתח אותם, גם לשמוע, גם טקסט, ובאמת יש כזה דמו כזה נורא חמוד, שמראים לו דברים עם הידיים ומחביאים לו את המטבע, והוא יודע, ומסתבר שהדמו הזה מבושל.
הוא מואץ בעיקר, נכון?
אז גוגל אמרה שהוא מואץ, ואחר כך הסתבר שהוא גם מואץ, וגם הסאונד מוקלט מחדש, וגם יותר ממה שהיינו רוצים, וזה באמת נראה מאוד מאוד סמוז, הרבה יותר ממה
שאנחנו רואים. כן, גדולות ההשקות, גם בשקה הראשונה של האייפון, הרי לפי הזה, זה בעצם היה סרט, ולא תפעול.
אגב, יש עוד משהו מעניין, דבר אחרון, יש עוד משהו מעניין בג'מיני, זה שהוא מגיע בשלושה גדלים של המודל, הגודל המתקדם ביותר זה זה שבאמת ראו את הדמו שלו, ואז יש גודל ביניים, אבל יש גם גודל שהוא מספיק קטן כדי לרוץ לוקלית על מכשירים, ובפיקסל הבא יהיה את ה-AI הזה, והוא יעבוד גם לצורך העניין אם אתה במצב טיסה.
וואלה.
הוא יעבוד על המכשיר, שזה...
מאמן.
ממש
זה, זה לשם הולך, נו, כמו שדיברנו בדיוק, אם אני אקח עוד כמה שניות, שאני בתור הבודדים בעולם נראה לי שמשתמש בדפדפן אג' של מייקרוסופט, שהוא אחלה.
אני רוצה לברך אותך, בחירה
מיוחדת. לא, אגב, הוא אחלה, הוא עובד על אותו שלדה, מתחת למנוע זה אותו דבר כמו חרום, והוא פחות כבד פשוט. שילבו עכשיו את הקופיילוט, את ה-AI.
אתה משתמש?
אז זה לוקח זמן לבנות את ההרגל, mm-hmm. כי אתה אוטומטית הולך לחפש בגוגל שזה וזה, אבל בפעמים שהצלחתי כאילו להכשיר את עצמי, לשאול אותו גם את השאלה, עבד מדהים.
אני איתך.
עבד מדהים.
יאללה, אני איתך. זה מדהימה. זה נכון.
ואחלה דפדפן. האמת, באמת, הוא אחלה. יותר קלין, כאילו יש בו משהו יותר נקי מחום.
נעשו ודנו, אני איתך, אני עובדת מייקרוסופט, הגעתי לאדג' כי זה מה שעושים, אבל נשארתי.
לפחות לא היית בתקופה של מייקרוסופט שהכריחו את העובדים להסתובב עם הווינדוס פון.
וואו. ברכת על זה.
תור צוק, וויקלי סינק, תודה רבה.
תודה, תור.
תודה.
ואנחנו סיימנו.
ביי ביי.
ביי ביי.
מזל טוב.
תודה.